רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
זו הבאזוורד הפופולרית ביותר והטרנדית ביותר. מפתחים שמכירים אותה הם המפתחים הנחשקים והמבוקשים ביותר עם השכר הגבוה ביותר. אם תסתובבו בתי הקפה ברוטשילד, תשמעו אותה בכל שיחה שנייה. סטארט-אפים שמשתמשים בבאזוורד הזו גייסו כבר יותר כסף. לא, אנחנו לא מדברים על React או על Node.js, אנחנו מדברים על Ruby on Rails. השנה הייתה 2013. היום, 2019, מעטים יודעים לתכנת בה. מעט חברות משתמשות בה, ולמעשה זו שפה שאיבדה נתח משמעותי מהשוק, ויש שאומרו נכחדה באופן פיזי מהשוק, לפי מקורות זרים. מה לעזאזל קרה כאן? ואיך אנחנו יכולים לזהות את הבעיה במקומות אחרים?
יזמים וסטארט-אפיסטיות פיתחו את היומנים שלכם, כי השבוע של ה-17 בנובמבר עומד להיות שבוע חשוב במיוחד עבורכם. במשך שבוע אחד בכל נובמבר מתקיימים בכל העולם עשרות אלפי אירועים עבור מי שחולמים להטביע חותם וליזום. בארץ התקיימו מאות אירועים, כשהכנסים המרכזיים יערכו יזמים ומשקיעים מעמק הסיליקון, והתקיימו באמזון תל אביב, מכללת טילטן בחיפה ובאמדוקס שבנצרת. אל תחלמו לבד. בקרו באתר רשת היזמות הגלובלית ישראל והרשמו לאירועי שבוע היזמות. חפשו שבוע היזמות 2019 או הקליקו על הבאנר של שבוע היזמות באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים תוכנה.
אז ברוכים הבאים, הגעתם שוב לעושים תוכנה. יחד איתי עמית בנדור הנהדר, אני חן פלדמן, שנינו כואבן מפתחים למי שעדיין לא מכיר, והיום אנחנו מערכים את רן ברזיק. מה קורה רן?
שלום שלום, איזה יום נפלא.
כיף לארח אותך שוב.
כן, כיף להגיע.
ממש נחמד. מגניב. אז מה קורה?
בסדר, בוא אני אציג את עצמי.
מעולה, כן.
למי שלא מכיר, רן ברזיק, אני בן 42, מפתח, יש לציין, לא מנהל, לא כלום, מפתח, בוורייזון מדיה. בין היתר גם כתב טכנולוגי בארץ, כתבתי את ללמוד JavaScript בעברית, ואני גם כותב את ללמוד Node.js בעברית וללמוד React בעברית. אני מבין שיש פה איזושהי תמה חוזרת.
יש פה איזה קטע של בעברית.
כן, בעברית. יש לי בלוג פופולרי, internetisrael.com, שהוא
בעברית.
בעברית, נכון.
כמובן.
ואני גם כותב בפייסבוק ובטוויטר, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שהולך לעורר המון אמוציות, כי אנחנו הולכים לדבר על שפות, פלטפורמות, פרמורקים וספריות שנכחדות ועל שינוי קריירה שמתכנתים צריכים לעשות במהלך החיים שלהם. ובשיחה הזאת אנחנו הולכים לגעת בהרבה מאוד נקודות כואבות, כי הרבה מאוד מפתחים חוששים. מה קורה אחרי גיל 40? זאת אומרת, יש לנו את הטוקבקים האלה בוויינט שאנחנו רואים, ואתם, הייטק, זה עכשיו מבחים הבן, אחר כך אני רואה אתכם בהבטחה. שראוי לציין שאני באמת עברתי לסוג מסוים של הבטחה, אבל נדבר על זה אולי אחר כך. ויש, אנחנו נוגעים בנקודות של אגו, כי כשלמדנו, כשאנחנו מצליחים באמת להשתלט על תחום תוכנה מסוים, אנחנו לומדים ומעמיקים בו, ואנחנו נהיים ממש ממש טובים, וסיניורים, פתאום צריך לעבור למקום אחר.
אגו והתאהבות אפילו, היקשרות.
כן, היקשרות, תשמע, שלי יש תחומים טכנולוגיים שמשל פלש, וואה, אני שלטתי בזה, הייתי מלך הפלש, והיום כלום. וואו.
סטיב ג'ובס החליט שפחות בא לו.
כן, יש פה אגו ומלחמות אגו. בוא נזכיר את React נגד Angular, נגד View, שאנשים, אתה יודע, שהיו בני משפחה כמו איחוד ומאוחד.
בהחלט.
הם פשוט לא מדברים עכשיו אחד עם השני או עם השנייה, אוקיי? זאת אומרת, יש פה המון המון נקודות כואבות, ואנחנו מאוד מאוד ננסה להיות מקצועיים. רק נזכור שכפי שחבר טוב אמר לי פעם, בקוד אין אגו. אז בואו נניח את האגו בצד, ואם משהו נורא נורא הקפיץ אתכם, תקחו אוויר, שתו כוס מים, תזכרו שאנחנו בעצם, א', אנחנו בני אדם, לאף אחד את החוכמה אצלו, כולנו יכולים לטעות, וזה בסדר, כל אחד יש גם נקודות השקפה שונות. אם למי שיש משהו לומר על משהו בפרק, יש התנגדות, טוב, יש את קבוצת הפייסבוק או הטוויטר.
כן, בואו, אנחנו מודדים דווקא דיונים פה, כי יש את החוכמה שלנו בעצם, שכל אחד יש לו את הניסיון שלו, ובעצם להעלות דיונים אחרים ולפתוח זוויות אחרות שאחרים לא הכירו, זה רק יכול ללמד. וכל המטרה של הפרק הזה היא לא להטיף, אלא לתת איזה זווית מסוימת שאולי תלמד אתכם להבין איפה הבעיה שיש לכם טכנולוגיה דועכת, מה הבעיה, מה עושים איתה, ונראה לי אפשר ככה להתחיל עם כמה סיפורים.
כן.
אז הסיפור, היום נדבר על כמה שפות פרמורקים ועוד, הסיפור הראשון הוא
דרופל.
דרופל. מה זה דרופל?
אוקיי. בוא נדבר קצת על היסטוריית הרשת לפני שכולכם נולדתם.
כן.
היסטוריית הרשת. בוא נחזור אחורה בזמן לשנת 2006-2005, כשרצית להרים אתר אינטרנט, לא צורך העניין, כל אתר אינטרנט, אתר מחירות, אתר קניות, whatever, היית צריך לקחת צוות של מתכנתים ולכתוב או בג'אווה או בדוטנט או ב-ESP או ב-PHP מאפס, ממש מאפס, וזה פעל. ממש ממש כאב ראש, זאת אומרת, אתרים, פונקציונליות אפילו שנראית לנו היום מגוחכת, מנוע חיפוש, קטגוריות, תגים וזה, לא היה.
מה זה אומר באפס עכשיו, שמישהו עכשיו, נגיד React או Angular View, רגיל לתת איזה פקודה, קריאת React App או קריאת זה, תוך אפילו דקה, אם המחשב שלו מאוד מהיר, יש לו אפליקציה שעובדת ואפילו עם דיפלוי טיפה מוכן.
נכון.
מה זה אומר מאפס, כי מי שלא מבין מה זה בכלל.
זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני כתבתי ב-PHP, אוקיי, אז גם הפרימורקים היו מאוד 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 בסיסיים, היה את זה, היה גם דברים אחרים, אבל לצורך העניין, מתחיל תגית HTML. אמיתי לגמרי, בקושי בולדר פלייטים.
דוק טייפ, טה-טה-טה.
כן, דוק טייפ, whatever, ואם שכחת את הדוק טייפ, אז למשל, הם רנדרו לך את זה כקווירקס מוד, אמיתי לחלוטין. זאת אומרת, ממש מאפס. וזה היום זה נראה כמו משהו נורא נורא הזוי, אבל ככה בדיוק עבדו. ואז נכנסו כמה מערכות. וורדפרס התחילה עוד קודם, אבל היא הייתה בהתחלה יותר לבלוגים, אחר כך היום היא כמובן לאתרי תוכן מלאים, אבל אז התחילו להבין שאפשר להשתמש בפלטפורמה הנהדרת הזאת גם לאתרים. ונכנסו עוד שתי מערכות נוספות, ג'ומלה, שהיא באמת יותר לאתרים, ודרופל, שלושתן מבוססות בעצם על סטק למפ, לינוקס, אפאצ'י, MySQL ו-PHP, והן עשו מהפכה. כי פשוט כשרצית לייצר אתר עם פונקציונליות וטמפלייטינג ומערכת בניהול בקאנד ופרונט יפה והכל, היית יכול לעשות זה מהר מאוד, עניין של ימים, אפילו שעות. ואז פתאום התחילה התפוצצות, מפתחי דרופל, ו-PHP זה היה תחום, טוב, גם היום, אבל זה היה תחום שסבל מהרבה מאוד בעיות, תדמיתיות, וגם מזכורות גם היו נמוכות. ובבת אחת פתאום נכנסו מלא אנשים לשוק, שהציעו לך מזכורות שבאמת הייטק. זאת אומרת, אם עד אז היית כזה וובמאסטר משודרג, פתאום הציעו לך, הפכת להיות מפתח, כי אתה באמת פיתחת. והמזכורות עלו, ודרישות, וכנסים, וקהילה, ודיונים, ופורומים, אז פייסבוק לא היה ממש חזק. היה פשוט...
כן, בתפוז דיברו.
לא זוכר מעד פורום בתפוז, אבל היה לנו פורומים אחרים. באמת, דרך אגב, בדרופל היה באמת פורום מובנה. זה היה את האתרים של דרופל ישראל. וקהילה מאוד מאוד מפותחת, שהוביל אותה ליאור קיסוס בזמנו, ועוד המון המון אנשים אחרים. זה היה מטורף. ועד תוך שנתיים הכל נגמר. שלוש שנים, הכל נגמר.
שלוש שנים.
כן. עכשיו, כשאנחנו, ואז באה השאלה, אוקיי, מה קורה עם כל מתכנתים של דרופל? לאן הם הולכים? ואתה יודע, איך אני כמתכנת, לא רוצה למצוא את עצמי בצו שאוקיי, אני עובד באיזשהו מקום, הכל טוב ויפה, ופתאום, בום, המקום נסגר, הכל, כאילו, המקום נסגר, אני מחפש עבודה ואני לא מוצא. שזה נשמע נורא מוזר היום, אני מחפש עבודה ולא מוצא.
נכון, היום זה לכאורה תור הזהב של המתכנתים, כאילו איך זה הגיוני.
כן.
תלמד אפילו משהו אם אתה לא סגור ותחפש משהו, יש המון דרישה. אני שואל גם, אתה אומר מה עושים עכשיו, אבל אני רגע עוצר על הנקודה, אמרת שלוש שנים ונסגר, נפל. מה קרה? זה נפל ביום, או שהיה פה איזה תהליך קצת יותר ארוך ודברים שקרו?
אז כמובן שאימפריות נופלות לאט, כמאמר המשורר. כשאנחנו חושבים על איך טכנולוגיה דועכת, ושוב, אני מדבר בתור מישהו שהיה שם, הייתי מתכנת דרופל, אתה לא מרגיש את זה ממש. אבל יש לך כבר, יש כל מיני רמזים. קודם כל, מבחינת הקהילה, פחות אנשים מתחילים לדבר על זה. נכנס לפורומים, אתה רואה מעט מאוד תנועה. וגם מבחינת אתה שומע פתאום על הילדים החדשים בשכונה, אוקיי? Node.js, זאת אומרת שזה היה ילד חדש, Angular התחיל להיכנס, גם WordPress התחילה להתחזק מבחינת הלאמפ, ואתה פתאום מבין שאתה הבן אדם הפחות מגניב. עכשיו, אתה עובד, יש לך מוצר טוב ביד, הוא מרוויח כסף, הכל טוב ויפה, מפתחים בו, זאת אומרת, זה לא שפתאום הכל נגמר, אומרים לך טוב, יאללה, לך הביתה, לכאורה הכל בסדר, ויש אנשים שמחפשים, ואתה מקבל הצעות בלינקדאין, אבל אתה כבר מתחיל להרגיש את זה. כמו בשר טבעות, שגל זקן עץ אומר, אני מרגיש את זה במים, אני מרגיש את זה באוויר, אני מרגיש את זה באדמה. אתה מרגיש שמשהו כבר לא...
כן, אתה לא יודע להצביע בדיוק, אבל אתה מבין אינטואיטיבית כל הגוף שלך, והמסביב משדר לך את הדבר הזה.
נכון. עכשיו, אם אתה מפתח מאוד טוב ומאוד מנוסה, אתה גם מתחיל להבין את המגבלות של הפלטפורמה. וזה אולי גם סיבה למה טכנולוגיות מתות, אולי נדבר על זה בהמשך, למה טכנולוגיות מתות, או בדעיכה, אבל אתה מתחיל להרגיש את זה. ואז אתה מתחיל להיות בבעיה. ברגע שאתה מתחיל להרגיש את זה, ומגיע הרגע שבו גם אתה מנסה מאוד מאוד לשקר לעצמך, אתה לא יכול לשקר לעצמך, ואנשים מתחילים לדבר על זה, שכן, הנה, דרופל מתחילה להתיישן, והיו כאן כמה סימנים מטרימים. בדרך כלל זה הולך יד ביד עם הגרסאות החדשות. דרופל 7 יצאה, הייתה בסדר, דרופל 8 לא הצליחה לצאת.
לא הצליחה.
לא הצליחה, פשוט התחילו שם, האמת, אני לא זוכר כבר, אבל לא יצא. ודרופל 7 התחילה להתיישן. ודרופל 6 הייתה עוד יותר התיישנה. וגם אתה, כמפתח, אתה תרגיש את המגבלות של המעטפת. עכשיו, כולנו, כשאנחנו נכנסים לטכנולוגיה חדשה, נורא נורא מתלהבים בשלב ה-Hello World, אתה מרגיש את הגג העולם, וואי, הכל פשוט, ואז אתה מתחיל ליישם את זה בפועל, באתר פרודקשן, אתה מתחיל, מה שנקרא, להיתקע.
פתאום משתמשים, פתאום עומס בשעות שונות.
כן, בדיוק זה, פתאום אתה רוצה לעשות איזשהו רכיב וקומפוננטה וזה, וזה לא מצליח לך. ואתה מתחיל להרגיש את הגבולות של המעטפת. וזה בסדר, אוקיי? ואז יש גרסה חדשה והגבולות מתחילים להשתחרר, אבל אם אתה נתקע בגרסה הישנה, ואתה מנסה לשדרג ולא מצליח, או שאין לאן לשדרג, כמו בדרופל, לא היה לאן לשדרג. אם היית בדרופל 7, לא היה לאן. אז אתה מתחיל להרגיש את המחנק. אתה מרגיש שזה לא מתקדם. וזה לפי דעתי השלב שבו טכנולוגיה מתחילה לדעוך. כשיש בעיות בגרסאות שמתקדמות הלאה. וזה גם הסיבה שדרופל התחילה לדעוך. וגם המגבלות של המעטפת, כי פתאום יש בעיה בסקיילינג, ואנחנו באמת, אני עבדתי אז ב-HPE, בצוות מעולה, דרך אגב, שהוביל אותו לירן טל, ואני וביגר היה R&D מנג'ר, עם המתכנתים הכי הכי טובים שיש. ונתקלנו בגבולות של המעטפת כל הזמן. כל הזמן ניסינו לפרוץ ולעקוף ולכתוב וזה, וזה היה נורא.
כן, כאילו לכם יש יכולות בעצם גבוהות שרק משתפרות, ואתם רוצים ללמוד עוד, ופתאום מה שמגביל אתכם זה פתאום שפה.
השפה,
טכנולוגיה, פריימורק.
כן, כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, יש לנו שלוש סוגי טכנולוגיות, יש לנו בעצם שפה, של PHP, שגם לה יש את המגבלות שלה, דרך אגב, אבל היא מתעדכנת ומשתדרגת, יש את הפלטפורמה או הפריימורק, במקרה הזה דרופל, אוקיי, שזה פריימורק לכל דבר, ויש ספרייה, אוקיי, למשל ג'קוורי, או כל מוטולס, למשל, אם כבר מדברים על עוד ספרייה אחת שהמתה.
כן, שספרייה משתמש בעצם יכולות השפה, כדי לתת לה עוד כל מיני יכולות ולבנות חבילות מוכנות כדי לעשות משהו. זה יכול להיות בשביל הווב, זה יכול להיות לסרבר סייד, זה יכול להיות לדאטאבייסים.
בכל מקרה זה, כן. וזה שונה, כי למשל ספרייה מאוד קל להחליף, ופרמורק קצת יותר קשה להחליף, ושפה מאוד קשה להחליף. בכל מקרה הרגשת את המכה, ואז נשאלת השאלה, מה אתה עושה בתור מתכנת?
מה אתם הייתם עושים?
כן.
אני רוצה שנייה לחזור לקטע של דרופל, שבעצם אתה ולירן ויניב...
כן, יניב הוא R&D מנג'ר.
הייתם עכשיו בצוות, אנשים חזקים, נהנים לעבוד ביחד, ופתאום מגיעים לתקרה הזאת, ואתם מבינים שמשהו קורה, מה אתם עושים, מה קורה הלאה? כי אני בעצם רוצה שמאזין או מאזינה יקשיבו ויגידו, אוקיי, אולי אני תקוע במצב כזה, אולי אני אהיה, אז מה הסוף של זה, מה אני עושה?
אוקיי, אז באמת נשאלת השאלה, מה עושים הלאה? ברגע, אוקיי, אתה מזהה את הבעיה. עכשיו, פה זה גם מתחלק, אין תשובה אחת טובה. כי אם אתה בין, הכי הכי נורא קל, אתה יודע שאתה יושב, אם אתה מיוחד, אתה יושב מחברים בפאב, מחברים מתכנתים בפאב, שותים בירה, אומרים לך, מה אתה מתעסק עדיין ב... צורך העניין.
אתה מזמין אותם לבירה היום.
לא, אתה לא מזמין, כי אתה מסכן ועלוב.
אז בגלל זה אתה צריך להיות עוד יותר.
כן. אז האם אתה, מה אתה מתעסק עדיין ב... לא, מה, אתה השתגעת, זה נורא ישן, וזה, אתה תמות, בגיל 40, ואתה מדבר את עצמך בגיל 40, מעביר את המגנומטר הזה, אומר, יו, וואי. ואז אתה בא, ובגיל 25, נורא, סליחה שאני מעליב, גם פה, אני היום אמרתי שאני הולך להעליב הרבה אנשים,
לצערי. אנחנו נותנים דוגמאות כדי שיבינו את הסיטואציה.
אבל אם אתה נמשל רווק הולל, אין לך ילדים, אין לך זה, יש לך הורים עשירים, הכל מעולה, אז אתה אומר, אוקיי, הולך לבוס שלך, אומר לו, אוקיי, יאללה, ביי, והולך, מוצא עבודה במקום אחר. שיש בו את הדבר הזה. טוב, זה על הנייר. כמובן בפועל, אף אחד לא עושה את זה. אלא אם כן, שוב, אתה באמת מיליונר שיש להורים עשירים והכל. וכי בפועל יש לנו התחייבויות. גם אם אתה רווק או בין אתה נשוי, עם ילדים או בלי ילדים, יש לך התחייבויות. אתה לא, גם, הרבה פעמים גם כיף לך בעבודה. אתה אוהב את הצוות, אתה אוהב את האנשים, אתה אוהב את החברה, אתה אוהב את המוצר, אתה מתחבר לביזנס, זה כל טוב.
כן, אתה מאמין בכל השאר חוץ מאולי אותו פרמורק שפתאום אתה קצת לא סגור עליו.
כן. אבל מצד שני, אתה לא רוצה שהאהבה הזאת תגרום לך בעצם להיות עוד במצב בעייתי עוד כמה שנים. אנחנו נדבר על איך טכנולוגיה מתה ומה קורה. אתה לא שמיד אין עבודה, אבל אתה לא רוצה להיות במצב מאוד בעייתי עוד כמה שנים. אז מה עושים? מה שאני עשיתי בכל הפעמים שהייתי צריך להחליף, והייתי צריך להחליף כמה פעמים סטייקים בחיים שלי, זה להמשיך לתחזק את המוצר לגסי, אבל במקביל לעבוד או על הגרסה החדשה של המוצר, בשפה החדשה, בטכנולוגיה החדשה, שהיא יותר נחשקת, יותר עדכנית, יותר קולעת לי, או לקחת פרויקטים של פרילנס. אוקיי? פרויקטי בהתחלה, קודם כל כמובן ללמוד את הטכנולוגיה החדשה, שזה באופן עקרוני חייבים תמיד ללמוד כל הזמן. אוקיי? גם ברמת ה-Hello World, פשוט להכיר.
היו אנשים אגב באותו תקופה שראו את זה אחרת, שדווקא אתה ראית אותם ממשיכים בלי להזכיר כמובן שמות, לעבוד עם דרופל ולהאמין בזה ולהתעקש על זה, ומה התוצאה של מה שנקרא המשך הקריירה שלהם הייתה? סתם מעניין לשמוע?
כן, בלי להיכנס לשמות, שוב, כמובן. אנחנו כולנו יודעים מה
נקרא
קורה.
נקרא להם א' וב'.
כן, נקרא להם א' וב', אז א' וב' העיקרים, לא במקרה של דרופל, דרך אגב, במקרים של טכנולוגיה, שוב, אני בן אדם מבוגר, אני החלפתי כמה פעמים סטייקים, אני יודע מה המשמעות של להגיע לגיל מסוים, לא משנה, דרך אגב, זה יכול להיות גם גיל 30, ולהישאר על האחרון הרב סודה. זה לא טוב, אוקיי, בהרבה פעמים, אני לא אגיד שזה גזר דין מוות, אבל זה הרבה יותר בעייתי מאשר לבחור לעצמך את התנאים של איך אתה עוזב, מה אתה עוזב, איך זה, כי לעבור פלטפורמה בצורה מדורגת או טכנולוגיה, זה הרבה יותר טוב מאשר בבת אחת פתאום לעשות את זה מחוסר ברירה מוחלט, גם מבחינת המעסיקים, גם מבחינתך. וזה לא נראה טוב, כי אתה, שוב, טכנולוגיות מתות לאט מאוד. וכשטכנולוגיה, למשל דרופל, בוא נדבר על דרופל, נחזור לזה, כי זה פשוט אני מכיר טוב, כי אני הייתי שם. אז זה לא שבבת אחת קמת בבוקר, אין פרויקט, אין עבודה, כולם מתים, לך עכשיו תחפש, או שאתה באנגולה או שאתה מת. לא, הכל ממשיך, אבל לאט יותר, המוצרים מתחילים להיסגר בחברות אחרות, פחות ופחות קורות חיים, פחות ופחות זה, הכנסים נעלמים, פתאום אין כנסים, פתאום הפורומים.
פתאום הקהילה אולי קצת חלשה יותר.
מתחילה להיחלש, מתחילה, פתאום, אופ, אתה שם, נכנס לפורום, אחרי שלטה, לא היית שם אפילו אולי שבועיים, שלושה שבועות, ורואה שאין שם אף אחד. אף אחד לא שאל שאלה חדשה. אתה בא, מדבר עם איזשהו חבר שלך שהוא מומחה, דרופל, כי יש לך איזושהי בעיה, והוא פתאום אומר, כן, אל תדבר איתי על זה, כי אני כבר חצי שנה לא עובד בזה, אני עברתי למקום אחר. ואת לאט אתה זה, ואם אתה ממשיך להיחז, מתישהו החברה שלך נסגרת. או שנמאס לך ואתה רוצה לרענן, או אם יש לך מזל, אז בחברה מכריחים אותך. אבל אם נניח לא מכריחים אותך, אז אתה נמצא ב...
אז כאילו אם בעצם עושים פה מין, נקרא לזה סיכום ביניים, כאילו לפני שנעבור רגע לרובי וטיפה נדבר עליה, לא כמו דרופל, אבל גם נדבר עליה, אז בעצם אני עכשיו יושב ומאזין לפרק או מאזינה כמובן, ויכול להיות שאני בכלל עובד בשפה מסוימת חדשה שבחרתי, אולי על בסיס פריימורק חדש, דברים כאלה, ולדעתי דווקא הכל בסדר, אבל פתאום אני שומע את הפרק וזה טיפה מערער אותי, של האם אני בודק הכל נכון, האם אני משקיע את הזמן שלי כמו שצריך, כמו מישהו שאנחנו אוהבים להגביל את זה למניות, הכסף שלי עכשיו באוש, ונגנב לי כסף, אני לא יודע, אולי מעמלות, או שאני לא משקיע במניה הנכונה, אז איך מישהו עכשיו שיושב ומקשיב לדבר הזה, יודע מה לעשות. אז אחד, נגיד, הבנתי קהילה.
קהילה.
שתיים, הוא מסתכל, הוא רואה טיפה פחות תגובות ממה שהוא רגיל, זה מה שאפשר להרגיש.
נכון, כנסים, סק אוברפלואו, דרך אגב, הדברים כאלה.
כן, יש איזשהו מדד מעניין שאם תחפשו באינטרנט אפשר למצוא אותו, שזה איזשהו גרף בעצם עם שני צירים. ציר אחד זה כמה שאלות יש בסטייק אוברפלואו, והציר השני זה כמה פרויקטים חדשים נפתחים בגיטאב עם הטכנולוגיה הזאת. וזה מאוד מעניין לראות את הקו הזה. קודם כל, מי שנמצא בקצה העליון משני הצירים, אז נמצא כנראה במקום טוב. הרבה פעמים טכנולוגיות שנמצאות קצת יותר גבוה, זאת אומרת יש יותר שאלות בסטק אוברפלו מאשר פרויקטים שנפתחים, זה נראה שזה טכנולוגיות שהולכות לכיוון לא כל כך טוב. זאת אומרת שזה טכנולוגיות כנראה שהם יותר מתקשים איתם ולאט לאט מתחילים לשחרר את הידיים. אז איזשהו מדד מעניין, ויש איזושהי השוואה כזאת הרבה בטכנולוגיות.
איפה מוצאים את המדד הזה מי שרוצה?
האמת שבדרך כלל בפוסטים מסוימים, בדרך כלל לוקחים ומחברים אותו, אפשר גם פשוט להוציא אותו לבד. זאת אומרת, אפשר להוציא את הנתונים האלו מסטק אוברפלו ומגיטה.
אולי נפרסם איזה דוגמה אחת לפוסט של דבר כזה, זה יכול להיות מאוד מעניין, כי בעצם מעבר לקהילה ועכשיו ולפרויקטים ולהכל, יש מלא מדדים, מה שנקרא, לא יודע אם סודיים, אבל הם בצד. שמדדים, איך קראנו לזה לפני? דיברנו על UX של מפתחים, לא יודע אם אתה מסכים איתנו רן?
כן.
כאילו משהו שיותר שיווקי כזה, והוא לא בהכרח רק טכנולוגי, ברור שאולי הוא נובע מטכנולוגי, אבל הוא כאילו החל מסקר המפתחים של Stack Overflow, מי שלא מכיר, כל שנה, תראו 2018-19, תמצאו בגוגל בקלות, Stack Overflow Survey, ותראו פשוט השפה הכי אהובה, הכי מבוקשת, הכי קשה לזה, שניתן נתונים מזה עוד מעט, במה מרוויחים הכי הרבה כסף, כל מיני כאלה, זה מגמות שתוכלו גם בלי להיות מומחים להבין קצת האם שפה או פרמורק הם בכיוון הנכון או לא.
נכון, ועוד מדד בעצם זה המדד שאנחנו כמפתחים לפעמים ממש לא כיף לנו לפתח באיזשהו פריימורק, אבל איכשהו עדיין החברה שלנו נאבקת ונמשכת אליו, ולפעמים הפריימורקים האלו גם באמת ממשיכים לחיות הרבה מאוד שנים, גם אם הם באיזושהי דעיכה איטית, ואני חושב שלפעמים יש מדדים שאנחנו לא מסתכלים עליהם כמפתחים, שאולי הם באמת גורמים לאיזשהו מוות יותר מהיר, ובדרך כלל זה דברים כמו סקיוריטי, כמו פרפורמנס שאנחנו נדבר עליו גם בהמשך, דברים כאלו שיש להם משמעות יותר ברמה של החברה כאילו הכללית ופחות ליום יום, גם אם אנחנו ניגשים כל יום ללפטופ, פותחים את האדיטור ומתבאסים על השפה שאנחנו עובדים איתה ועדיין דובקים בה, זה כנראה אולי כי הסיבות האלו עדיין לא מספיק חזקות, וזה גרם לפרימורקים כאלו עדיין להישאר.
כן, למשל אגב, למשל טכנולוגיה של פלאש, נכון?
נכון. למשל, אתה יודע מה? בוא נדבר קצת על ג'קווארי.
מעניין, בוא נדבר. Okay. אנחנו קופצים, אבל יש לזה סיבה, הוא נוגעים בכל מיני דברים.
כן, כי אנחנו עכשיו רוצים בעצם להגיד, להראות שאולי גם המדדים האלה יכולים להיות בעייתיים.
כן, סוג של false positive, כמו כן, שאמרת בשיחה שלנו.
בוא נדבר על ג'קווארי. כשאני במסגרת הפרויקט שלי של מימון ההמונים שיצרתי, אמרתי, התחייבתי לכתוב ספר ג'קווארי.
נסביר שנייה מה זה ג'קווארי למי שבמקרה לא יודע.
וואי, בטח יש מלא שלא יודעים מה זה.
כן, זה אפשר להסביר. אתה רוצה לתת הסבר?
ג'קווארי, למי שלא יודע, היא ספרייה של ג'אבאסקריפט, שיצאה בשנת 2006-2005, הגרסות הזה שלה, והיא שפה שמאפשרת כל מיני ניהול דום. אוקיי, עכשיו אתם אומרים, אבל יש לי את ריאקט, יש לי אנגולר, זה קרה לפני שאת ריאקט ואת אנגולר ואת ויו ואת כל השאר, וזה היה מהפכה מטורפת. פעם ראשונה עם ג'אווה סקריפט היית יכול לעשות אנימציות ופעולות מורכבות ולשלוח אג'קסים וזה, והכל בקלות.
והרבה פחות שורות קוד.
והרבה פחות בצורה דרמטית, זה היה ממש מהפכה מטורפת, וזה היה בשנת 2006. אנחנו כבר...
שאפשר להגיד שג'קווארי זה כמו כל ספרייה, זאת אומרת זה כמו שיש לודש לצורך אפשר להגיד, שנותנת כל מיני כלים, אז ג'קווארי נתנה פשוט כלים לניהול אדום יותר.
כן, אבל זה הייתה ממש מהפכה, כאילו היה את מוטולס, שמוטולס הייתה דרך אגב לפי דעתי יותר טובה טכנולוגית מג'קווארי.
אבל השם שלה גרוע.
לא, למה?
מוטולס קצת.
כן, אבל נכון, אולי השם גרוע, גם הדוקומנטציה שלה הייתה הרבה יותר טכנית, דרך אגב ג'קווארי היו ממש יותר ממש מוכוון כזה וובמאסטרים, בגלל זה מאוד מאוד תפסו. ואני אמרתי ואני אכתוב ספר על ג'קווארי, ומלא אנשים אמרו לי, מה, תגיד, אתה אידיוט? מי כותב ספר על ג'קווארי ב-2019-2020, רבק.
כן, זה כל כך 2010.
כן, כל כך זה, אתה יודע, העניין הוא שאנחנו, אוקיי, ג'קווארי, מי משתמש בזה? 60% מהאינטרנט משתמשים בזה, למה? וורדפרס, שמפעילה 60% מהאינטרנט, אוקיי? אל תתפוס אותי באחוז המדויק, אבל זה המון המון
אחוז. אחוז גבוה וותיקים מאוד, בסדר להגיד.
וכל הפלאגינים שלהם, מה הם עובדים בדיוק? עם ג'קווארי.
או, וואלה.
אתה צריך תחזק, עכשיו, תעזור את הכל תחזק עוד לגאסי. בוא נגיד שאני פרילנסר. מותר להיות פרילנסר, נכון? או כולנו עובדים כסחירים או כפרויקטורים בחברות הייטק. פרילנסר שאותן שירות לאתרי וורדפרס. אתה יכול לחיות מזה מאוד יפה. אפילו הרבה יותר ממאוד יפה. אז מה, אני לא צריך ידע מקצועי בשביל לעשות את זה? אני לא צריך לפתח פלאגינים חדשים. מפתחים פלאגינים חדשים, ג'קווארי, עד היום. וזה כי לכאורה משהו שאם אתה שואל, לוקח את המפתח הממוצע ואומר לו ג'קווארי, יגיד לך מה זה מת ממזמן, שנים. מה מת?
כן, שזה סוג של יתרון, כאילו יתרון לא יודע אם הוא טוב, אבל יתרון של הגבלה. זאת אומרת, כל הלמפ הזה שאמרת, נכון, שעובדים איתו, חלק מזה, נכון, ג'קווארי כאילו סוג של משהו שאתה די חייב להשתמש בו כדי לכתוב את הדברים האלה.
נכון.
אין לך דרך אחרת. אם היו עכשיו פותחים את זה שאפשר ב... ריאקט, אנגולר או פרמורק אחר,
אפשר, אפשר, זה פשוט אוברהד, ושוב, גם לפעמים, להשתמש בריאקט, לאיזשהו פלאגין אנימציה, בוורדפרס וואי, זה הכי אוברקיל שיכול להיות.
כן, אתה אומר, אז אפשר, פשוט אתה אומר, זה כל כך כאילו מוגזם, כי זה לא פרויקט, זה מין פלאגין, זה משהו קטן שעושה משהו, לפעמים גם משהו גדול, אבל אין צורך ביותר מג'קווארי.
נכון, לפעמים אתה רוצה אנימציה, אוקיי, באנרים, זאת אומרת, משתמשים בזה המון, יש איזה גרסה שלישית, זה מתפתח, אז נכון, זה לא מה שהיה פעם, לא מפתחים את הפרויקטים בטוח שלא לחברות אתה יודע, מה שנקרא להארדקור, לחוד החנית, להייטק, במרכאות האמיתי, אבל יש לנו הרבה יותר, כאילו יש לנו בוני אתרים, ויש לנו פתחי אתרים, מתחזקי פלאגינים, וזה, ויש לנו גם אקו, כאילו זה לא מת, ממש לא. לפעמים שאנחנו באים, אומרים, טכנולוגיה נכחדה, איפה נכחדה? אוקיי, דיברנו על דרופל, יש עדיין פרויקטים בדרופל, אולי לא פרויקטים חדשים בדרופל, אבל יש הרבה מאוד קוד לגאסי בדרופל. ואז קורה דרך אגב שמצחיק למתכנתים שנשארים מאחורה. השכר שלהם עולה. כן. השכר שלהם עולה...
אם הם מצליחים למצוא עבודה.
זאת הבעיה. הבעיה היא במעברי עבודה, אבל לא, דרך אגב, גם עכשיו אין כמעט שבוע שאני לא מקבל בו איזשהו מייל ממש ככה מתחנן, של אתה ראינו אותך ברזומה שאתה מפתח דרופל בעבר, אולי תחזור ומציעים לי זיליוני שקלים. אוקיי, כי פשוט אין. אז זאת אומרת, כשאנחנו דברים על המוות, זה לא מוות סופי, ובבת אחת, היום הכל סבבה, מחר כולם מתים וצורכים ומגנומטורים בסופרים. לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור את זה. המוות הוא מאוד הדרגתי, מאוד איטי, אבל מגיע הרגע למשל, שבו גם אין לך פרויקטי לגאסי לתחזק, ואז אין לך עבודה ואתה בבעיה. הנקודה לזהות את זה היא תלויה בכל אחד. יש את המדדים שעוזרים שם יציין, יש את הקהילה שאנחנו זה, יש את הווייב הכללי, אבל צריך נורא להיזהר, לא לקפוץ יותר מדי. אוקיי? אני חושב שרובי זה הייתה דוגמה טובה, כי כשרובי יצאה, באמת היא עשתה שירות אדיר, והייתה נהדרת ונפלאה, ותוך שנתיים הייתה יחסית קריסה. אני אומר, עוד פעם, לא מוות, אף אחד לא הפסיק להשתמש ברובי, אחלה שפה, אחלה זה, אבל הייתה קריסה, כי בדיוק נכנסו אנגולר ונוד, שעשו מהפכה.
נכון, אז באמת נגיע לזה עכשיו. מילה אחרונה על ג'קווירי באמת. אמרנו פה שכתכון ג'קווירי היא לא מתה, כי מה שנקרא וורדפרס הוא נותן לחיים. הוורדפרס הוא סוג של הצינור לחיים שלה, כאילו.
כן.
אין לה הרבה צינורות לחיים. עכשיו זה סבא, היא לא מתה, אבל זה גם סוג של, אם אני חושב גם תכנת, מהזווית האישית שלי לפחות, זה סוג של מלכודת.
כן.
כי אם אתה נכנס לשם, אולי זה לא מת, אבל אתה עלול להיות תקוע שם ולהגביל את עצמך, אז זה גם סוג של סיכון להיכנס למקומות כאלה.
אני חושב שלפעמים אבל זה נכון להשתמש בג'ייקווירי, כמו שרן אמר קודם, שיש איזשהו פרויקט קטן, משהו קטן כזה, לפעמים זה נכון. אני דרך אגב, הנחיתי עכשיו כמה מפתחות צעירות, והן היו צריכות לכתוב איזשהו פלאגין בסיסי, הן מכירות רק אנגולר, אז מבחינתי כן, זה היה איזשהו אוברקיל, הם באו אליי בשאלה כזאת, האם לכתוב את זה באנגולר, או בג'ייקווירי, ואמרתי להם, כן, נראה לי שכאילו, לפחות בשביל הפרוטוטייפ שהם עשו, זה היה בחירה נכונה וקלה.
נכון, לפרוטוטייפ, אבל לא, לא, לא קונים עם זה לחם וחלב עם הפרוטוטייפ הזה, אלא עם קטע בוורדפרס, וזה אולי סיכון קטן, כאילו אני אומר,
סיכון, זה סיכון שאתה, קודם כל וורדפרס כמובן, זה פלטפורמה ענקית, נכון, ששולטת על המון
אחוזים. יש צורך מטורף שם ואין ספק.
יש צורך מטורף, וגם יש גם המון חברות הייטק שסובבות את וורדפרס, אוקיי, אלמנטור היא דוגמה מעולה, דרך אגב, חברה נהדרת, מוצלחת, אנשים טובים, מוצר מדהים, שהיא תשמע, היא חזקה מאוד, ולא ספק, כאילו, אחלה של חברה, אחלה של אקוסיסטם, אז לא צריך כל כך לפסול. מצד שני, כן, אם אתה למשל עכשיו להיכנס לרובי און ריילס, התשובה שלי היא
אוקיי, לא. אז דיברנו כן, באמת כן, לא מעט על רובי און ריילס, אז בואו ניכנס רגע לקטע של רובי און ריילס כאן. בואו נסביר לאנשים שלא יודעים, בעצם רובי זה יותר, רובי זה השפה עצמה, רובי און ריילס זה פרמורק, רובי און ריילס זה פרמורק שיותר מיועד לווב. כן. ומה שקרה פה זה ש... בעצם אני אקריא פה איזו תשובה של, שממש דיברנו עם בן אדם שעבד עם רובי הרבה זמן, ואנחנו שאלנו אותו פשוט, האמת לפני התשובה אני אדבר על לפני הבן אדם כי זו תשובה מאוד ארוכה, תשובה אחת שקיבלתי עם הבן אדם, שבעצם הוא אמר אנחנו עבדנו ברובי עם הסטארט-אפ שלנו, גייסנו כסף ובאנו לגייס כל המפתחים, באמת אנחנו מאוד אהבנו אותה. הוא אומר אפילו עד היום נשמע שיש לו איזה אהבה מסוימת לרובי כי הוא מאוד, יש לו זיכרונות טובים ממנה. ופתאום הייתה נפילה לטענתו, יש כל מיני סיבות, אבל הסיבה שהוא מרגיש הכי חזק שמדברים איתו, אחת מהם, היא זה שפתאום טוויטר אמרה, רובי doesn't scale. טוויטר, אתם שומעים, תארו לכם אתם מפתחים, שומעים היום חברה אומרת, פתאום ששפה, פייתון doesn't scale, מישהו יאמר דבר כזה פתאום. זה יכול לעשות מהפכה, היום פייתון שולט machine learning, כמה חברות גדולות אומרות את זה, זה יתחיל להשפיע. פתאום קצת שופיפיי התחילו לומר את זה, פתאום Airbnb בשנה מסוימת גם עזבו עכשיו את רובי און ריילס, המון המון חברות עבדו עם זה. האמירה כזאת היא, אפילו אם אתה לא בודק עכשיו אין לך בעיות בעצמך, אתה מתחיל, העולם שלך מתערר, האדמה קצת מתחילה לרעוד, ולטענתו זה היה אחד הדברים, כי קהילה ושפה או פרמורק, לא יכולים להחזיק בלי שיש כמה חברות גדולות שמחזיקות אותה, אתם מסכימים עם זה? כי כן. זו אמירה שאני חושב שהיא נכונה, אבל...
הופך לאיזשהו הד כזה, כמו שסיפרנו על הסצנה הזאת בפאב, אז אתה קורא בפלאפון בחדשות שגם Airbnb עזבו אותם וגם Shopify עזבו אותם.
איזה חדשות אתה שומע שאומרים את זה בחדשות?
בערוץ 2.
מתעדכן לי בגוגל ניוז או whatever, אבל כן, אתה רואה כאילו את הכותרות האלו, ואז פתאום חבר שלך מספר, כן, עבדנו ברובוי ועשינו ככה וככה וככה, ואז אתה אומר לו, מה אתה עובד ברובוי, לא שמעת שכולם עוזבים אותה? נכון, כן. יש את הסצנה הזאת.
הוא לא עבד עם זה בכלל.
וזה איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה כזאת, כן. לפעמים הרבה פעמים מהשמועה, ובלי שאנחנו אפילו יודעים כל כך למה, נכון. אולי אנחנו כן יודעים.
אז זו הנקודה אחת. כן. כאילו, מה אתה חושב על זה, רן?
עוד פעם, אם טכנולוגיה מאוד טובה, גם אם חברה מסוימת תבוא ותגיד מה וזה, יש את המגבלות של הטכנולוגיה, וכן, זה גם חלק מהתסמינים, למרות שלא צריך נורא ללחץ כל אמירה של מישהו, אפילו אם זה טוויטר, שאותה אני מאוד אוהב. דרך אגב, למשל, לפעמים יש גם חברות או פלטפורמות או טכנולוגיות שעושות טורנראונד. טורנראונד, מה זאת אומרת טורנראונד? לא הכל זה רק, אתה יודע, הכל סבבה, הכל מתפוצץ, ואז מישהו אומר משהו ומתחיל איזשהו סייקל ויש ירידה. אתה יודע מה, אני אקח את ריאקט. ריאקט בגרסה 15, התפוצץ כל העניין הזה של הרישיון שלה.
נכון.
פייסבוק עושה את זה של רישיון. ויו פתאום בא והייתה הילד הכי, עדיין, הילד הכי מגניב וחדש בשכונה. וורדפרס הודיעה, שוב, חברה ענקית, אנחנו יוצאים בגלל ענייני הרישיונות, אנחנו יוצאים מריאקט. ופייסבוק החליטו לשנות את תנאי הרישיון מריאקט גרסה, לא זוכר, שברישיון הזה כמו רישיון קוד פתוח, אבל אם אתה משתמש בריאקט ותובע את פייסבוק, אז אתה לא יכול להשתמש יותר בריאקט, בענייני פטנטים. פייסבוק בא ואמרו שזה נוגע לפטנט שלנו וכו' וכו', זה בסדר, לגיטימי לחלוטין, אבל מה שקרה זה גרם ממש לאנטי רציני בקהילת הקוד הפתוח. ואז אנשים, גם הליגל, למשל, אנחנו רצינו לפתח בריאקט, והליגל באו ועשו לנו סטופ, ומה פתאום, תשתמשו בזה בחיים לא. ופתאום וורדפרס הודיע שמפסיקים להשתמש בזה, כי היא תנאי הרישיון. ופתאום התחיל איזשהו מומנטום כזה, ואז פייסבוק עשו טורנראונד.
כן, הם פשוט הגיבו מאוד מהר ומנעו את הדבר הזה.
כן, הם הגיבו מאוד מהר, מנעו את הדבר הזה, וורדפרס ירדה מהסיפור הזה, הם הקפיצו גרסה חדשה, הכניסו פיצ'ר חדש, פתאום הכל התחיל לזוז מהר, ואז אפילו אני, שאני הייתי מסויג מאוד, אמרתי, טוב, אוקיי, אפשר.
נכון, והיום ריאקט חזרה כאילו בעצם לעלות, יש כמובן ויו שמאיימת עליה ואנגולר שמנסה לחזור והם רבות ביניהם, אבל בעצם זה מצביע על עוד נקודה של טיפה שיגעון גדלות. שיגעון גדלות של, לא יודע אם שיגעון גדלות, אבל כן. קרוב לזה של כל מיני חברות גדולות, או אנשים שכתבו איזה פרימורק שפתאום ממש מצליח, פתאום לעשות מהלך של אני יודע, כאילו זה חצי בצחוק, אבל רק לאפל מותר לעשות את זה. אני בא במרכאות, כי אפל בעיניי, לא יודע מה שאני חושב, כמעט היחידים שעושים כאלה שינויים מטורפים, מכשירים שלהם, מערכות הפעלה ביכולות, ואנשים עדיין משתמשים בהם, וקונים אפילו יותר, וכמעט אין מחאות חוץ מקצת עצבים, שזה מאוד מעניין.
כן, כי זה end consumers, אם מפתחים זה יותר בעתי. העניין הוא, דווקא אולי פחות השיגון גדול, אפשר לעשות לפעמים turnaround. זה העניין.
כן, ואני חושב שזה קורה גם לפעמים בטכנולוגיות אחרות, שממש הרגשנו כאילו הם נגעו באיזושהי רצפה. לארוול היום, אני יודע שיש איזשהו עניין גובר, .NET עם .NET Core וכל מה שקורה סביב זה, אז יש איזושהי לפעמים צמיחה כזאת היא מחודשת אחרי המון המון שנים של תחושה של ירידה.
שזה בעצם לגיטימי ונכון ויכול לקחת זמן, כמו שדיברנו, טוב, אנחנו עושים להרבה שיחות צד, אבל כמו חברת מייקרוסופט שלפני 3-5 שנים הרבה אנשים אמרו, הנה מייקרוסופט נופלת, מייקרוסופט ככה, היום זה באמת חברה שפתאום מדברים עליה יותר טוב, אני שומע את זה, ממש מרגישים את זה דרך כתבות, אנשים, קוד, חברות שהן קונות ומלא דברים, והם עשו את זה לא ביום אחד.
כן. אני חושב שזה גם עניין תפיסתי כזה, באמת בדוטנט קור, הם עשו שינויים כאלו שאפשרו כאילו לפרימו כזה, להיות הרבה יותר חזק והרבה יותר מעודכן, כזה שיכול לרוץ על לינוקס, שהוא קטן יותר, שהוא נוח יותר.
מעולה.
כן, העניין הוא שאני חושב שאתרנו את המאזינים קצת מבולבלים, כי אמרנו, אוקיי, מוות זה לא מוות, יקחדות זה לא יקחדות, ויש לפעמים גם טורנראונד, אז זה דבר שצריך לבקור, מצד שני, אתה כמפתח, לא רוצה למצוא את עצמך בבעיה, ולפעמים אתה מרגיש שאתה בבעיה, נשאל את השאלה כמובן, מה עושים? שאתה, נניח, ושוב, השפה יכולה להיות נהדרת, הפלטפורמה טובה וזה, ועדיין אתה חש שיש בעיה, ואתה לא רוצה לחכות שיהיה טורנראונד. אוקיי? כי אנחנו כאנשים, כבני אדם, רוצים ללכת על הנתיב הבטוח. בני אדם הם שונאי סיכון, מושג כלכלי, והרבה פעמים אתה רוצה מה שנקרא לאזן את תיק ההשקעות שלך, אתה לא רוצה להיות מושקע רק בשפה אחת, רק בפלטפורמה אחת, אתה רוצה להתחיל לעשות את הצעד הבא. כי לא יעזור בית דין. אלא אם כן אתה מפתח בקובולד לצורך העניין, ויושב בבנק עם קביעות תעסוקתית של 50 שנה, אתה תעשה מתישהו לפחות פעם אחת או פעמיים, או שלוש פעמים בחיים שלך, שינוי טכנולוגיה. ושוב, נשאלת השאלה איך אתה עושה את זה.
כן.
אז הצד הראשון הוא לזהות את הצורך, ולהכיר את הטכנולוגיות שיש מסביב, שזה משהו שאתה חייב לעשות כל הזמן. בתור מפתח, אלא אם כן יש לך סיבות מיוחדות, כל הזמן ללמוד דברים ברמת ה-Hello World. אוקיי? שעה, שעתיים, שבוע, להשקיע, לראות מה חדש בשוק, ללכת, לשמוע פודקאסטים כמו הפודקאסט הזה, אז כל מי שמקשיב יכול לתפוח לעצמו לשכם. לא, כי דרך אגב, אני למשל למדתי על בקבון, AJS, מרוורסים. רוורסים פלטפורמה, שמעתי על בקבון פעם ראשונה, הלכתי לבדוק מה זה. אוקיי, אז נכון, לא למדתי את זה, אבל נכנסתי לעולם הג'אבסקריפט חזק יותר בזכותם. כי ברגע שאתה מעורה בקהילה, שומע על דברים, קורא בלוגים, שומע פודקאסטים, רואה דברים, הולך לכנסים, הולך למיטאפים, זה כבר טוב, לא צריך להשקיע המון. אז זה כבר הבנת הצורך. החלטת שאתה רוצה לבזול טכנולוגיה אחרת, השתמשת בה, נהנית ברמת ה-Hello World, תבדוק במקום העבודה שלך, אם זה מקום עבודה גדול. מה המוצר הבא? כי תמיד יש המוצר הבא. אם אין, נסה לקחת אולי פרויקט פרילנס. אוקיי, אם יש כמובן, אתה יכול לדבר עם R&D מנג'ר, להתחיל לעבוד שם, לא ייתנו לך ב-100%. אבל בקטנה, כי אתה מכיר את הביזנס הקודם, את הביזנס של המוצר, אז ייתנו לך בוודאי להשתלב בצוות הפיתוח החדש, אפילו מגייסים אנשים חדשים. לא נותנים לך, או שאין תוכניות, או שאתה עצמאי, כך תתחיל לקחת פרויקטים של פרילנס קטנים. אוקיי? אפילו במסגרת התנדבות. לך להאקתון שמפתח בה הטכנולוגיה שאתה רוצה. לפעמים מהדברים האלה אתה יכול ללמוד המון. אוקיי? אם אתה, ואז אתה עושה את המעבר, או עם חברה אחרת, או בחברה שלך. אני תמיד בעד להתקדם דווקא כן בחברה שלך.
כן, בעיקר כאילו פשוט לפתוח את העיניים כל הזמן, לפתוח את הראש, לקרוא, להכיר, ולפעמים לעשות כל מיני צעדים שבאמת מאוד פשוטים, והמחיר שלהם הוא בכלל לא גבוה. אתה לא צריך לעזוב עבודה, אתה לא צריך
נכון.
להשקיע את כל הזמן שלך, זה לפעמים יום פה יום שם שפשוט משנה את העתיד שלך או מגדר אותו.
נכון, יותר. אבל אנשים נורא פוחדים, אני יודע כי אני שוב, אני זורק אבנים בבית זכוכית, כי אני עשיתי את זה 4 פעמים בחיים שלי, מבחינת לעבור סטייק, אוקיי? אני לא אמנה את זה כי זה נורא משעמם, אבל זה נורא מלחיץ. אתה סיניור. אתה מכיר את המערכת, אתה מכיר את הכל, ופתאום, כל מה שלמדת לא שווה כלום, אז לא. דרך אגב, כל מה שלמדת כן שווה משהו. אלא אם כן אתה באמת עובר שפה ומתודולוגיה, ואז זה נהיה בעייתי. יש לנו 3 שינויים שאפשר לעשות. ספרייה, למשל, אם אתה עובד עם איזושהי ספרייה, למשל, מוטולס, ג'קווירי, ספרייה, לודש, ומחליפים ספרייה, לפעמים העובר הקפיצה היא פשוטה. אוקיי, אף אחד לא בא וגיד, רגע, עבדת עם לא יודע, לודש? לא, עכשיו יש את מודש, הרבה יותר טוב. טוב, אתה לא שווה שום דבר בתור מתכנת טכני פה, ילד. לא יקרה.
נכון.
אבל יש לך אוברד קטן לעבור, אבל זה, אוקיי, לודש אולי זה נקרא קיצונית, אבל
נכון.
זה. יש את עניין הפרמורק, או נכון, ריאקטי, לא פרמורק. בסדר.
מיקרו פרמורק, אפשר לקרוא לה?
מיקרו פרמורק, ננו פרמורק, לא, זה ספרייה משודרגת, כי אנחנו לא משתמשים, אומרים לך איך לעשות את הקריאות האג'קט שלך. סבבה. לא פרמורק, אז. אם זה פרמורק, או ריאקט, אז האוברד הוא טיפה יותר גדול, זה מתחיל להיות יותר בעייתי. אבל גם פה, אם אתה יודע אנגולר למשל, אתה יודע, אני אתן דוגמה על עצמי. בחברה הנוכחית ורייזן מידיה, שאז הייתה AOL, הלכתי להתראיין כמפתח אנגולר. אני אז נכנתתי באנגולר 1-2, והם פיתחו באנגולר 1-5. עכשיו, זה נשמע קצת מגוחך, ההבדל בין 1-2-1-5, אבל יש הבדל מאוד מהותי. ב-1-5 זה component based. ואז רן שפירא, שהיום הראש צוות שלי, הוא ראיין אותי אז, הוא אמר לי, שאלתי כל מיני שאלות על קומפוננט, ולא ידעתי לענות לו כל כך. אמרתי, תשמע, אני לא יודע. הוא אמר, אוקיי, סבבה, אתה לא יודע, כי אתה מתכנת ב-1-2, בטוח תלמד את 1-5 בקלות, ובאמת זה מה שקרה, אחרי כמה ימים, באותו יום כבר עשיתי ביום הראשון בעבודה, עשיתי כבר דיפלוי ראשון. כי זה היה כבר, זה היה פשוט, אוקיי? אותו דבר, זאת אומרת, הנה נניח אני מתכנת באנגולר JS, אבל בקומפוננט בייס, ואני רוצה לעבור לריאקט, קפיצה קטנה, אם גם אני הכי תראיין במקומות, אף אחד לא עבור יגיד, טוב, לא, אתה מתכנת באנגולר 6, טוב, לא תוכל בחיים לעבור לריאקט.
נכון, כי בעצם אפשר להגיד שכולם, כמה שיש בהם קצת שינויים פה ושם, אין ספק, הן מבוססות על איזה ארכיטקטורה, שדבר הראשון שהיא אומרת זה רוב הדברים בצד הקליינט, בדרך כלל, נכון. יש גם סרוויס רנדרינג, אבל רוב הדברים בצד הקליינט, הלוגיקה שם, זה לא כמו פעם והכל, כולם עושות את זה. הרינדור נוח, לפעמים מפרידים בין ה-UI ללוגיקה, זה כבר שונה. אבל בגלל שהן באות מאותה ארכיטקטורה, אז קצת יותר קל אם אתה מבין את הארכיטקטורה ועבדת איתה פעם, אם זה בקבון שמבוססת על MVC, אתה כבר קצת מבין את המיני עקרונות ויותר קל לך ללמוד סינטקס ויכולות נוספות. אמנם ייקח הזמן, יכול לקחת גם חודש, חודשיים, עד שהסימון נופל, אבל זה לא כזה הרבה.
זה לא כזה הרבה, ואין מקום רציני שבוא ויגיד לך, וואלה, אתה מתכנן JavaScript מעולה, לא, אתה לא מכיר, אלא אם כן זה סטארט-אפים, אתה יודע, בתחילת דרכם שממש צריכים מישהו שייתן את הדליברי בשנייה הזאת, ואז אולי לא. בסדר. אבל כל השאר, אוקיי, שמתכנת טוב ורציני וזה, ייקחו את זה. ואז יש גם שינויי שפה. אוקיי, דרך אגב, גם בדטאבייסים זה רלוונטי. שינויי שפה שהם הרבה פעמים שינויי מתודולוגיה כל כך גדולים, ופה זה נהיה מאוד בעייתי. למשל, לעבור בין פי, וגם תלוי בשפות, במשפחה של השפות, למשל, לעבור בין PHP לרובי, זה לא כזה, זה כאב ראש, לא כל כך גדול. לעבור בין PHP לנוד, למשל, זה היה מבחינתי, וואו, זה היה קשה, כי זה
טרמינולוגיה. עמית עושה כן עם הראש.
כן, עמית. ודרך אגב, גם לעבור למשל מ-MySQL למונגו. שזה לא שפת תכנות בכלל, אוקיי? כאילו זה...
כן, דאטאבייסים.
דאטאבייסים. וזה היה, וואו, זה היה כזה כאב ראש, וזה שינוי מאוד מאוד גדול. צריך להבדיל את השינוי, להבדיל בין השינויים האלה. אם אתם מתכנתי אנגולר או ריאקט, ואתם אומרים, אוקיי, הדבר הבא הוא view, למשל, שview זה הליברטנים של עולם התוכנה, כי כל פעם שאתה כותב משהו, זה למה לא בview, למה לא בview? עכשיו לא, פשוט אני רוצה לריב עם כולם היום, גם עם אנגול, גם עם ריאקט, גם עם view. שאף אחד לא מדבר איתי. אני רוצה לשבת במטבח לבד היום.
בכיף.
כן, שאף אחד לא.
שמע טוב.
שאני אגיע לכנס וכולם הולכים, לא רוצים לדבר.
מדהים, מדהים.
אז לצורך העניין, אני מתכנת בריאקט, ואני חושב, ואני נורא, ואומר, וואי, לא תהיה לי עבודה בריאקט, ריאקט מתפוררת, אני נורא רוצה לעבור לביו, רגע, חכה, בסדר, זה לא כזה מעבר. אוקיי, לא צריך עכשיו להשתגע, להתחיל לחפש עבודה, לקחת פרויקטים לפרילנס. מה שנקרא, איך אמר שמעון פרנס הגדול, סטנה סטנה, סיגה סיגה, יבש יבש, לרגע.
כבר מרגיע.
כן, נכון? כן, בכל מקרה, לרגע. אם זה שפה, ואתם מרגישים שהשפה שלכם, במיוחד אם אתם locked in לפלטפורמה הזה, תתחילו. זה אולי סיבה להתחיל להיכנס ללחץ, אבל שוב, לזכור שהכל דועך לאט, זה לא שהכל מת בבת אחת, אוקיי? ולפעמים יש גם turnaround.
כן, אני יכול להגיד שהתחיל כל ההייפ הזה של Node.js, ואני בתקופה מזמן עבדתי ב-C-Sharp המון שנים, והייתי צריך לעבור עכשיו ל-Node.js, להבין עכשיו את כל הקונספטים. פתאום, כשאנשים מדברים איתך בהתחלה, אומרים, אתה יודע שמדובר על thread אחד, וכן, הוא יודע לעשות את התהליכים הסינכרונית, ואתה כזה, שמישהו בא מ-C-Sharp, אתה צריך לנהל את זה בעצמך. זה אחד הדברים היותר מורכבים שאתה עושה, ולוקח לך מלא זמן להבין את הדברים האלה בהתחלה, שזה באמת המעבר של שפה, יחד עם עוד כמה עקרונות ודברים. זה היה באמת מאוד קשה. ננסה לעבור לרובי קצת, אמרנו שנדבר.
נדבר על רובי, כן.
אז אני אתן פה איזו תשובה של החבר שאמרנו, מקסימום, נוריד את זה מקודם. אז התשובה של החבר, קוראים לו בעצם ארקדי פוגזון, סתם ניתן לו איזה קרדיט. מה שהוא אמר על רובי, למה בעצם לדעתו רובי התחילה ליפול, או הראתה איזה מגמה כזאת, למרות שהייתה פופולרית, הוא אומר דבר כזה, אחד, הכל זה עניין של תזמון. קודם כל העלייה הפופולריות של רובי כשפה התחילה יחד עם העלייה של ריילס, כמו שאמרנו שהיא יותר לווב, רובי און ריילס, שהתחילה, הוא אומר, בשנות 2000 פלוס כזה. היא באה בתקופה שעולם הפיתוח היה צמא לתשתיות ופרמורקים שיביאו בשורה וסדר. זה מוכר לכם קצת הטמפלט הזה בראש?
כן.
בעצם כולם פיתחו ב-PHP, ASP.NET, בעצם יש מצב קיים, עבד מצוין עד היום, אבל פתאום נהיה צמא. אולי זה גרסאות מתעכבות, אולי זה מלא זמן לוקח לי. פתאום רובי זה פתרון מדהים למישהו באותה תקופה. הפתרונות האחרים לא היו כל כך נוחים, ופתאום ברבע שעה תראים אפליקציית ווב עובדת מסודרת עם טכנולוגיה נורא כלילה וגמישה, מינימום מאמץ, וזה תפס. אגב, קראתי קצת פוסים, זה בעצם התחיל בסיליקון ואלי גם, פתאום אנשים בסטארט-אפים מרימים, ואז בשאר העולם, ואז בארץ גם, ושומעים על זה, ורואים פוסטים, וזה מה שקורה, זה כבר חלק של הקהילה. רובי כשפה בפני עצמה הייתה שפת נישה לסקריפטים, ללא ספק הגמישות שלה תרמה לעלייה של ריילס, ושאלה בתקופה הזוהרת, אבל היא די נשארה כזאת, למרות פתרונות נהדרים לווב, כמו סינטרה, שזה כמו פלאסק לפייתון. רייל סגיע בתקופה שבה שלטו קונספטים שונים לגמרי בעולם הפיתוח, שזה חשוב מאוד. מה שהנפוץ אז היה ארכיטקטורות מונוליט, שזה אמרנו זה פרויקט אחד, הכל באותו מקום, וסרבר סייד רנדרינג, כלומר לא כל הלוגיקה בקליינט, כמו שהיום בפרונט אנד יותר הולכים, והפרמורק הוא אותם בצורה כבדה לשני אלו, שזה משהו, נקודה מאוד חשובה, כי בעצם פתאום ארכיטקטורה שבנו עליה נורא שתישאר שנים, כי היא הרזיקה שנים, משהו משתנה בה.
כן.
אז זה נקודה טובה, ובעצם הוא אמר, אם תשים לב, הדעיכה של ריילס ושל רובי בהתאמה, הגיעה יחד עם העלייה של ריאקט, ויו, אנגולר, העולם עבר לאפליקציות קליינט, כל הלוגיקה המתוחכמת של הרנדרינג של ריילס פתאום מיותרת, והיא לא ברוח התקופה העכשווית. זה ממש סיבות גם טכנולוגיות. הביצועים של רובי ושל ריילס לא משהו בכלל, ששמעתי את זה מהרבה אנשים, לא ניסיתי את זה אני, לפחות אישית אגב כן. הוא אומר שזה בערך כמו פייתון של פעם, 2.7, שעמית גם אומר שפייתון אומנם שימושית
כן, פייתון של 2.7 הוא לא של פעם, זה רק תיקון זה, אפשר להגיד שעדיין משתמשים.
שלפני הגרסאות הקיימות עכשיו.
חיות במקביל כאילו, בעצם למרות שהיא הולכת למות לדעתי עוד חצי שנה בערך.
אנחנו צריכים להיזהר אם הולכת למות.
לא, חותכים את 2.7 הולכת להיחתך.
הדפריקייטד ממש.
אוקיי, מעולה, ואומרים שהביצועים שלה בעצם זה הנקודה, היו לא טובים, שזה הוא משווה את זה לרובי, ולעשות סקיילינג בצורה זולה זה קשה, אז פתאום לא רק טכנולוגית, אתה גם משלם יותר על שרתים כדי להישאר פתאום באותה השפה. לרובי אין שום יתרון כשפה, למעט היתרון שהיה לה עם ריילס, וסינטקס אלגנטי שזה כבר טעם וריח. הרבה אנשים שרוצים מהירות ילכו עם גו, אומרים היום שגו כאילו מאוד מאוד מהירה. אנשים שקרים ג'אווה סקריפט ילכו פתאום עם נוד. כל מה זה אמירות כלליות מה שאנחנו אומרים, אבל זה כזה להבין את הרוח של התקופה. קורפרטים הולכים הרבה פעמים דוטנט וג'אווה, שפות שמרזיקות, יציבות, כבר קיימות בארגונים. ופייתון אם הם רוצים עכשיו משין לרנינג, כי כמובן כולם חייבים קצת מזה עכשיו. ופייתון חייבים קצת מנת משין לרנינג בבוקר עם הקפה.
אני תמיד שותה בבוקר עם הקפה.
כן, בבוקר וקצת לפני השינה, אתה זורק קצת איזה סוכר ומשין לרנינג. ופייתון נותן גם בעצם ווב, אז למה לא בעצם לעבוד כאילו עם פייתון? הוא אומר לסיכום, אני חושב שהרידה הייתה כי אין היום תחיש שרובי באמת מצטיינת בו במיוחד. ריילס כבר לא רלוונטית בימים בהם כולם במיקרו סרוויסס ופרמורקים מתוחכמים בדפדפן, והביצועים לא משהו. אז הוא, ככה הוא מצדיק בעצם את הנפילה הזאת של ריילס. יש עדיין כאלה שמשתמשים. אומרים שגיטאב משתמשים בו ברובי און ריילס עדיין, שזה מטורף, אבל זה האמירה.
יש עוד פעם, מוות זה לא סוף הרע הזה, יש המון חברות, כל פעם זה נורא, נורא מאוד קל לבוא ולזרוק ככה כמו טוקבקיסט, מה זה מת? לא, זה לא מת, יש המון המון המון, או לגאסי או זה, אבל יש עניין של דעיכה, וגם...
אולי זה יצא, אפשר לקרוא לזה אולי מת מהמיינסטרים. הוא יצא מהמיינסטרים,
כן,
להגדיר את זה יותר.
יצא, אולי לא מפתחים בזה לטכנולוגיות, פרויקטים חדשים. אוקיי? ובאמת יש איזשהו קו גבול, כי זה לא קורה בבת אחת, זה לא שמחר בבוקר, לא משנה מה, לא מפתחים בזה דברים חדשים. מגיע איזושהי נקודה שבה אתה מרגיש את הדעיכה, וזה הנקודה שאתה צריך לעזוב. עכשיו, כל שפה, רובי, PHP, jQuery, MooTools, whatever, הם לא הגיעו לאן שהם הגיעו, הם לא היו טובות. אבל באמת צרכים משתנים, סביבות טכנולוגיות משתנות, באמת מאוד קשה למפות את זה, כי זה המון, וגם שילוב בין טכנולוגיה לבין פסיכולוגיה. דרך אגב, כי נכון, אנחנו כביכול כותבים קוד, ואנחנו מאוד מאוד קרים ומחושבים, אבל יש תפקיד הפסיכולוג, המון המון תפקיד הפסיכולוגיה. כי R&D managers, כשהם בוחרים טכנולוגיה, הם גם אומרים, רגע, עוד שנתיים יהיה לי קל לגייס אנשים, או קשה לגייס אנשים. מתכנתים כשהם בוחרים טכנולוגיה חדשה ל-POC שלהם או לזה, הם באים אומרים רגע עוד שנתיים זה יהיה או לא יהיה, אז יש הזה המון המון שיקולים שהם מעבר לשיקולים הטכנולוגיים.
כן, הגיוס, האם יהיה לי קל להשיג את הצוות שאני רוצה.
כן, כסף, זאת אומרת, אתה בא עם, נניח, אתה בא עם חברת סטארט-אפ עכשיו, ותבוא ותגיד, אוקיי, אני רוצה, המוצר שלי הוא פותח, בוא נזרוק איזה משהו שהוא ממש ממש איזוטרי במוטולס, אוקיי? מוצר שיתבסס על מוטולס. יבוא, יעשו לך דיו דיליג'נס, ויבוא המערכת הטכנולוגית ויגיד לך, מה זה?
כן, הוא ישאל בעצם למה. יכול להיות, שוב, אנחנו לא אומרים שלא מכלילים, יכול להיות שמישהו מגייס רבה כי יש לו מוצר מדהים וביזנס מדהים, אבל לפעמים אתם, אם המוצר שלכם אולי טכנולוגי, עלולים להסתכל ולהגיד רגע, אוקיי, בחרתם פה באיזה סטאק טיפה חשוד, אתם לא יודעים להסביר את זה אפילו, רק כי זה נוח לכם, אז אנחנו מרגישים קצת חשש לגבי העתיד של חברה שאנחנו רוצים להשקיע בה ושהיא תגדל.
נכון, זאת אומרת, זה המון המון פסיכולוגיה ולאו דווקא טכנולוגיה. מבחינה טכנולוגית, בואו נצא נקודת הנחה שכל הטכנולוגיות האלה טובות. עכשיו, יש בעיות במעטפת, יש בעיות למשל, אחד מסימני החשד הכי גדולים, באמת גרסאות חדשות. דרך אגב. וזה באמת היה בדרופל שפשוט לא יצא. או שיצא והיה קשה לשדרג. ועכשיו אני אגיד משהו ששוב, אני מאוד אוהב את אנגולר, תכנתתי באנגולר הרבה שנים, אני עדיין עושה דברים באנגולר, אבל בחברה מסוימת, היה קשה מאוד שאני הייתי מעורב בה, היה קשה מאוד לשדרג מאנגולר 1.6 לאנגולר 1.7. אוקיי, אז נכון שיש כלי עזר ויש זה, והיו המון המון דרכים, וזה היה מאוד 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 קשה. וזה העלה סימני עזרה גדולים, בנוגע להאם במוצר החדש שלנו, אנחנו נשתמש באנגולר 6. כי אם היה כל כך קשה לשדרג, ובאמת אנגולר, אני בגרסאות נניח מ-JS ל-4, מאוד קשה לשדרג, וזה מעלה המון סימני שאלה, ובאמת זה הפריע מאוד לאנשים נניח לבחור באנגולר, אוקיי, אם אני כבר משדרג, אז אני אשדרג לגרסה שמאוד קל, סליחה, לטכנולוגיה שמאוד מאוד קל לשדרג בה, כמו טכנולוגיות אחרות שאני לא אנקוב.
כן, אנחנו גם בעצם, אגב, אם כבר מדברים על אנגולר, בעצם שאלנו לפני אנשים כמו עם רובי, אז שאלנו גם על אנגולר, אנחנו כמובן נותנים הזדמנות להגן על הפרמורקים, ולמשל דיברתי עם אלירן אליאסי, שהוא ניהל את קהילת אנגולר, הוא הולך כל מיני כנסים, הוא מפתח באנגולר, עובד עם אנשים, מאוד מאוד מאמין באותו פרמורק, די כמו, שוב, אנחנו מקליטים, אבל אני מאוד נגיד מאמין בריאקט, שוב, אני מכבד את האחרות, אבל מאוד מאמין אישית כרגע, זה יכול להשתנות, אז הוא ככה באנגולר. הוא בעצם אומר ששאלתי אותו, תגיד למה אנשים מדברים ככה על אנגולר ועדיין הנה הרבה עובדים עם זה, בוחרים בזה, מה קורה פה? האם זה רק טראומה, האם זה לא? והוא אומר שהצוות בעצם של גוגל, אמר בעצמו לאנשים שעברו מ-JS נגיד ל-2, שחלק מהקטעים שהוא כותב את האנגולר גם בשביל עצמו, לצרכים שלו, גם לצרכים של האחרים, אבל צריך לזכור שבראש ובראשונה אותם חברות, יכול שגם אגב פייסבוק לריאקט, כותבים את זה לצרכים שלהם, ואחר כך גם של הקהילה כמובן, לדעתי צריך לשים משקל גבוה יותר לקהילה, אבל זה מה שהוא אומר שממש הצוות עצמו אמר, וגם לטענתו, נכון, היה שינוי גדול בין JS ל-2, אבל שתרם יותר לעתיד, ועכשיו בגרסאות 8-9 שקוראים לה IV, הדברים נראים הרבה יותר טוב. והוא טוען שדווקא כמו שבן אדם שנכשל הוא אמור להיות יותר חזק ודווקא אמור לסמוך עליו כי הוא נכשל ועכשיו הוא יבין מה היו הטעויות ולעשות דברים יותר טוב, הוא דווקא רואה את זה אחרת. הוא אומר, הם הודו בכישלונות, עשו דברים לא נכון, עשו קצת טראומות לאנשים, אבל דווקא עכשיו אני מאמין בגלל שהם פורצי דרך וחדשנים, שהם כאילו יעשו את הדברים הרבה יותר נכון, ואני כן רוצה לעבוד איתם כי הם דווקא לא מישהו חדש שהתחיל הרגע. וזה קצת כאילו, אני מבין את זה, יש בזה משהו נכון. מצד שני, אני מבין גם את האנשים הטראומטיים שפוחדים מאוד מאנגולר והחברות.
כן, אז בכל מקרה, העניין הוא, קודם כל זה באמת נכון מה שהוא אומר, וגם אני מאמין בזה, כי אני חושב שבאמת אנגולר יש לו עתיד ועתיד יפה לפניה. אבל למשל, אם אתה, וזה לקח גם חשוב, אם אתה עכשיו נמצא באנגולר ואתה כולך מזיע כי, וואי, ריאקט, רגע, חכה. קודם כל, צריך לזכור, זה כולה פרמורק. אתם לא, זה לא שאחר כך לא יהיה מה לעשות איתכם, כי וואלה, תכנתתם באנגולר, ונניח, עכשיו יש את הביו, זה החדש. ביו, משהו תיאורטי.
סבלט, האמת.
מה?
סבלט, אפשר להגיד, שנעשה קצת.
אז לא, אי אפשר כבר להשתמש בכם. לא, זה כולה JavaScript. אם אתם יודעים פה טוב, אתם תדעו גם שם טוב. ודבר שני, חכו, רגע. קודם כל, גם לצורך העניין, נניח שאנגולר לא תצליח לעשות את הטרנראונד, יש סיכוי גבוה שכן. לא תצליח, לא תהיה חזרה סקסית ומגניבה וזה, רגע, חכו, יש עוד הרבה שנים, יש הרבה מוצרים, מפתחים עכשיו עוד פרויקטים חדשים באנגולר, הכל טוב. לא להילחץ, גם מאוד חשוב, לא ללכת על פולס פוזיטיב, תזכרו את קופיסקריפט. קופיסקריפט פעם, הילד המגניב, החדש בשכונה, כולם התחילו לכתוב בקופיסקריפט, כולם דיברו על קופיסקריפט, אנשים עם זקן נפטרו ברוטשילד, דיברו על קופיסקריפט. יש לי זה משהו מוטיב חוזרים
לכאן. חולצות של קפה.
כן, זה, קופיסקריפט, קופיסקריפט. אם היית זונח ומשקיע את כל מה שיש לך בקופיסקריפט, אחרי שנה, כל ההשקעה שלך בעצם הייתה הולכת לפח, כי כולם מבינים שזה לא להיט גדול. סליחה, אני לא אוהב את קופיסקריפט, אז
שאגב, כמו שאמרנו על הקטע הזה, דיברנו לפני בשיחה ואמרנו שזה באמת ההשקעה בפרמורקים, שפות והכל, זה קצת כמו תיק מניות, כאילו כמה אתה רוצה להסתכן, מי שפה משקיע קצת או משחק אפילו בלי להבין בזה, כי בעצם אם אתה תגיד, אני שם הכל על מניה אחת, בוא ניקח מניה שכולם מכירים, אני שם הכל על פייסבוק. אני מאמין שפייסבוק זו חברה שתצליח, כי היא רצה שנים, היא מתקדמת, כולם משתמשים בה. סבבה, זה יחסית בטוח, אבל זה גם קצת מסוכן, כי אתה שם הכל עליה. אם היא נופלת, הכל נפל. אבל אם תשים גם על גוגל ועל מייקרוסופט ועל אמזון, אולי אפילו על חברות חדשות כאלה, זום עכשיו, או פייבר, או ווי וורק, סתם לא ווי וורק,
ועל מקדונלדס,
ועל מקדונלדס, סתם, כל מיני חברות, אתה מפזר את זה בעצם, את הסיכון שלך, וגם אם אחת או שניים יפלו, יש לך את האחרות, וכנ"ל על שפות פרמורקים, כלומר, תעבדו אולי באחת, תתמחו, אבל תמיד, תמיד תדעו עוד, כי באמת קשה להיות מומחים ביותר מאחת.
וברמת ה-Hello World, לא צריך
יותר. קשר.
קודם כל, אם אתה בשקיע, תעשה טובה, מדי פעם תפתח עיתון כלכלי. זאת אומרת, כפי שאמרנו קודם, תאזין, תקשיב, תפקח את זה, ובאמת, תמיד כדאי לאזן. גם אני, זה, לאזן באמת את ההשקעה, להכיר דברים חדשים, ולבזול החוצה מדי פעם, שוב, לא צריך להתפטר מעבודה וזה, ולסתור עם שלט ברחוב, ותנו לי עבודה, אני מתחלט על גולר, או סתם, פליט, אני רוצה לעבוד בריאקט. לא, רגע, מה קרה? מה הלחץ? הכל בסדר. תתחילו, אם יש פרויקט צדדי, זה טוב, ודרך אגב, אפשר גם להכיר גם את זה וגם את זה, כי יסלחו לי אנשי הריאקט, יסלחו לי אנשי האנגולר גרסה 6 ומעלה, יסלחו לי אנשי הוויו, והכל אותו שיט.
ככה זה, ככה מסיימים, זהו, סיימנו. סתם, אני אתן נתונים מהסקר ופתחים של שזק אופלו, שבאמת דיברתי עליו קודם, והוא באמת מעניין, מי שרוצה לחפש. נתונים, סתם, דיברנו, ננסה לסיים את זה גם פה על אנגולר ויאק, כי הרבה אמרנו את המילים, ומי שלא מכיר זה סתם שגע אותו, עמית פה ככה, משתגע,
מה זה כל הפרונטנדים
האלה? מה אתם רוצים ממני? עזבו אותי, דברו איתי על פייתון. ובעצם, בסקר ופתחים של 2018, בעצם בשימושיות אנגולר הייתה על 34-37% כמעט, וריאקט הייתה על 28% בשימוש, זאת אומרת כמעט 10% גדול יותר. 2019, שנה אחרי זה, רואים שריאקט כבר מובילה בכמעט 2% על אנגולר בשימושיות, אוקיי? במגמה שאפשר רק לקרוא ולראות, אבל שימו לב למשהו מעניין, יש לה מגמה של הכי אהובות, הכי מבוקשות כאילו בתעשייה, והכי כאלה שמפתחים פוחדים מהם. אז שימו לב מה קורה כאן. מה שקורה כאן, זה שפתאום באלה שהכי אהובות, אז ריאק נמצאת מאוד מאוד למעלה, הרבה מעל אנגולר, ברמה של 20% כבר, וברמה של כאלה שמפתחים פוחדים מהם, אנגולר למעלה, ואגם גם רובי אפילו מעליה. וגם בוונטד, ריאקט גם למעלה, מעל אנגולר, וגם באיזה 10%. המגמות האלה זה מגמות שאמורות להגיד לכם, גם, שמו, יש פה איזה משהו, לא אומר שתעזבו, לא אומר שככה, זאת מגמה. תסתכלו עליה כמגמה, זה אומר שאולי אתם צריכים לחקור יותר. ויש פה עוד המון המון דברים, מה השכר וכאלה, וכמו שדיברנו קודם עם רן, נגיד רובי און ריילס ב-2019 זה מצחיק, השכר שלה הוא כמעט הכי גבוה, מבין כל הפרמורקים שעובדים איתם, שזה ממש מצחיק. $75,000 לשנה, לעומת נגיד פתחי ג'אווה סקריפט, $58,000 לשנה, מדבר על מדד יותר ממוצע כזה, שזה מטורף. $20,000 יותר בשנה, רובי שדיברנו הרגע שהיא כמעט מתה.
כן, צריך שוב לזכור שהרבה פעמים כשטכנולוגיות דואכות, שוב, לא רוצה להגיד מוות, שהן מתחילות להיות פחות פופולריות, אז השכר שהמפתחים עולה. ואולי נסיים באיזושהי אנקדוטה קטנה.
לפני שאלות, ואז שאלות מאזינים?
ואז שאלות מאזינים. אבא של אשתי היה מתכנת, נכון, תמיד אומרים לכם שכן, בגיל 40 אתה הולך לעבוד עם המגנומטר, הוא היה מתכנת עד גיל 73. הוא פיתח, אני לא אגיד באיזושהי בחברה, אבל חברה גדולה מאוד בישראל, פיתח את מערכת ההפעלה שלה, והוא היה ג'וניור. ואז כל הצוות שלו הלך לעולמו.
באמת הלך לעולמו.
באמת הלך לעולמו. כשאנחנו על מוות של שפות, הם מתו. הם מתו באמת.
מתו באמת.
והוא נשאר היחידי שמבין מה הולך במערכת ההפעלה הזאת. והוא רוצה לצאת לפנסיה, אתה יודע, אז יצאו לפנסיה בגיל 65 וקצת. הוא אמר, טוב חברים, אני סיימתי. Game over, man. אז איזה גיים עובר? אתה היחידי שיודע מה הולך פה, אתה... מסעיות של זהב התחילו לנסוע אלינו, אוקיי? כאילו אליו, לצערי.
צפרו לו למטה כזה שירד.
נתנו לו משכורות הזויות רק שימשיך, כי פשוט הוא היחידי שהבין מה קרה שם. ובעצם המתכנת היחידי בעולם שהבקיר את מערכת ההפעלה הזאת.
אוקיי, אז הגענו לחלק הכמעט אחרון לפני הסיכום של שאלות המאזינים. אז אנחנו בחרנו כמה שאלות לשאול, חלק ענינו עליהם כבר בפרק. שאלה ראשונה בעצם של ינאי אדרי, שואל תמיד לשאול. יש הרבה buzzword על פרמורק כזה או אחר, וכל מקום דורש שתדע איזה פרמורק שקיים 5 שנים, אבל שתכיר אותו כבר 8 שנים. זה קצת מוזר. אני בגישה שקודם כל תדע JavaScript כמו שצריך, לא משנה איזה פרמורק תרצה ללמוד, תוך שבוע שבועיים תדע אותו מספיק טוב כדי להיכנס לכל חברה ראויה לשמה. מה דעתך רן?
טוב, אני גם ציינתי, אני חושב שגם דיברנו על זה בפרק, בוודאי שזה נכון, אני מסכים ב-100%. אם אתה יודע JavaScript היטב, לא תתקשה להתמודד עם כל פרמורק. יש חברות שדורשות באמת, במיוחד סטארט-אפים, או חברות שצריכות עכשיו פתרון מהיר שאין להן זמן להכשיר אותך. ואז זה לגיטימי, אבל רוב החברות באמת הם ישמחו עליך, וגם רוב הרעיונות ממה שאני מכיר, יבדקו כמה טוב אתה יודע JavaScript, כמה אתה יודע את השפה, לפני שבודקים את הספרייה או את הפרמורק הרלוונטי.
כן, אם אתה לומד, קודם תבין את השפה יותר לעומק, ולא רק פרמורק ודרכות ידרה כמו שצריך בשפה, כי אז אתה מאוד תלוי.
דרך אגב, המון אנשים שהם נדעו בזמנו jQuery, אוקיי? הם נדעו רק jQuery ולא JavaScript, ואז הם באמת היו באובדן דרך. אם אתם לומדים React, לומדים Angular, לומדים View, לפני זה תלמדו היטב JavaScript. אותו דבר עם WordPress ו-PHP, או כל שפה אחרת, כל דבר. לא רק להתמקד בספרייה או בפרמורק, ללמוד את השפה שיש מתחת.
כן, השפה זה הבסיס, ולא רק לקחת מהשפה מה שצריך.
הבסיס המרכזי, זה נכון.
אז בעצם שאלה הבאה שניקח פה, רוי סגל, משהו שואל מהכיוון ההפוך, הוא אומר, מתי זה נכון לעשות קאמבק עם טכנולוגיה? הוא אומר, PHP זו שפה שדי מתה, אבל איפשהו לרה ולוסה גלים.
כן. אז קודם כל PHP לא מתה, כפי שאמרנו, נורא נכון. נורא צריך להיזהר אם היא מתה. דרך אגב, לא אני מרשה רואי סגל, כי הוא דרך אגב הוא היה באמת בדרופל המון המון שנים הוביל את הקהילה ממש. וכן, לפעמים יש טרנראונד, לפעמים יש טרנובר, צריך לזכור שיש הבדל משמעותי בין פרמורק לבין שפה. אוקיי, שפה יכולה לחזור. גם ברובי יש המון המון שרתים שמשתמשים בה, לאו דווקא בריילס, משתמשים בדברים אחרים. קומפיילינג למיניהם, טרנספיילינג, יש עדיין שימוש יפה ברובי. וצריך לזכור שיש הבדל בין שפה לבין פרמורק, וגם פרמורקים וגם ספריות יש להם טרנראונד. האם אתה צריך להוביל את הטרנראונד, זה תלוי בך. אוקיי? כי הרבה פעמים, אם אתה, יש איזשהו טרנד שאתה מרגיש שמסתמן כמו לראבל, אם אתה רץ אליו ראשון, אתה מרוויח המון, אבל זה כבר עניין שלך. אוקיי, אני תמיד, זה קצת עצוב, אבל אני בדעה שצריך להיות אולי זנב לעריות ולא ראש לשואלים. לאו דווקא לזנה קדימה, במיוחד אם יש לך מחויבות משפחה וגם זמן מוגבל, ולהתחיל אולי לנסות להוביל את השינוי, יש כאלה שיובילו את השינוי. ואנחנו רואים את זה באמת עם PHP לראבל, שיש באמת המון המון שינויים, כי בסופו של דבר גם PHP כשפה השתנתה והתעדכנה, גם עם JavaScript. או לציין, JavaScript, מי שזוכר בשנות ה-90, 2000, כשהיה ממש אובדן דרך בג'אבסקריפט, כי את JS של מייקרוסופט ואת ג'אבסקריפט והתקנים לא הסתדרו, והיה כזה אובדן דרך ו-PHP נכנסה חזק ורובי און רס נכנסה, וכולם אמרו כן, וג'אקוור יטפל בזה וג'אבסקריפט זה בעצם מה שנקרא ברזלים. כן, מי נוגע בזה וזה וזה, והנה הכל השתנה. אז במקרה הזה, האם לדחוף את הטרנראונד, זה תלוי בך. אוקיי, האם לחכות לו? לא יודע.
כן, זה באמת שאלה פה.
שאלה שלא תמיד יש גם תשובות לכל שאלה. לפעמים.
נכון. זה מאוד קשה, אבל דיברנו פה די על הרבה מגמות שיכולות לעזור להבין האם אתה רוצה להיות חלק מזה או לא, ושוב, היתרון של להיות יחד עם האלה הראשונים שעושים איזה אין מה לעשות, הוא יכול לתרום לך בעתיד אם אמרת נכון. שאלה הבאה שניקח, שבחרנו, זה שאלה של קרן קושמן, תודה לך על השאלה, היא אומרת React Native versus Flutter versus Pure Native. אז מה קורה שם בעצם ומה העתיד צופן? מצד אחד, React Native צוברת פופולריות. מצד שני, חברות ענק שאימרו עליהם, מפרסמות פוסטים שהגיעו לקצה של הטכנולוגיה, החליטו לעבור לפיתוח נייטיב. שימו לב, חברות ענק מפרסמות פוסטים. זה דומה מאוד למה שאמרנו קודם על רובי, טוויטר. היא לא דיברה פה הרגע על טכנולוגיה, אמרה חברות ענק מפרסמות. לא החברה שלי הגיעה או משהו כזה, שזה מעניין. אז מה אתה חושב על זה?
אוקיי, כמובן שגם פה התשובה היא, אני לא יודע, כי אם אנחנו, זאת הבעיה, אנחנו חיים בעולם של חוסר ודאות, והרבה פעמים יש, אמרנו, יש false positive, ויש לנו פה כל מיני בעיות, שאנחנו לא תמיד יכולים לשים את האצבע, וגם פה, דרך אגב, אולי, למשל, עכשיו המון מדברים על WebAssembly.
נכון,
שומע
את זה המון.
ואני שמעתי על מלא אנשים שמפתחים במקום בנייטיב, ב-WebAssembly, כי זה הרבה יותר מהיר מהנייטיב, שזה קצת נשמע מצחיק.
אולי נעשה, זה באמת, זה מה שנעשה בכלל פרק, כי הוא נושא מאוד מעניין.
נושא מאוד מעניין, אז אתה יודע, אני חושב שעדיין המצב שם לא יציב, אם הייתי מפתח בסוג אחד של טכנולוגיה, אולי הייתי נשאר איתו. בינתיים, ועדיין מסתכל מדי פעם, מציץ, בודק, לומד דברים. שוב, אם אתם עובדים בפיתוח מובייל, כמו שאני בווב, אז אני לא מכיר רק Node.js, אני מכיר גם PHP, מכיר Java, מכיר המון דברים אחרים, תכירו את השאר, אפילו ברמת ה-Hello World, ככה ש... וכל הזמן תהיו עם קשב והאזנה, מה קורה. ואם פתאום יש אתם, מה שאתם עושים מתחיל להתערער, קודם כל לא להיכנס לפניקה, ופשוט לקבל את ההחלטה בשלב יותר מאוחר. זה נכון שזה לא תשובה טובה שהייתי צריך להגיד, כן, נייטיב זה הכי טוב, תעברו לשם. אבל מי שאומר
לכם... כן, תשובה כזאת.
אין שום דבר החלטי. וזה מה שאנחנו גם נסים לומר כל הפרק. אין דבר כזה, טוב, זה מת, צריך לעבור להכל. אין כזה דבר, טוב, זה הדבר הכי חדש, תעברו אליו מיד. לא, הכל עם סימני שאלה, הכל בזהירות, זה הקריירה שלכם, הקריירה וטעויות שעושים בקריירה בגיל 30, אתה משלם אותם בגיל 40, ואני רואה את זה כל הזמן עם בעצם קולגות שלי.
כן, חוב טכני אישי ולא של פרויקט.
או, שאלה, דבר מעולה. אז פשוט במקרה הזה עדיין אין תשובה. אם הייתם שואלים אותי על האם לבחור בריאקט או אנגולר, הייתי נותן לכם תשובה מושכלת, אשמח הניסיונות שלי וגם בהתאם לפרויקט. דרך אגב, פה אני לא מכיר מספיק בשביל לבחור או להגיד, אף אחת מהן לא גרועה כדי לנטוש אותה עכשיו.
אז אני אגיד לכם, אני עובד בריאקט נייטיב, הרבה בריאקט נייטיב, קצת שיחקתי עם פלאטר, כמו שאמרת, ברמה של לא וורד ועוד, כי בשבילי קצת להתפזר, להתעסק המון גם וגם, אבל אני אתן לכם נתון מעניין דווקא כמישהו שכן עובד המון בריאקט נייטיב. שוב, הסקר הזה של סטאק אוברפלואו מ-2019, ממש חדש, מגמה מעניינת שיש שם, הוא אומר שריאקט נייטיב פחות אהובה בקצת מפלאטר. 2019, 2018 בכלל לא הוזכר הקטע הזה. אבל ריאקט נייטיב הרבה יותר מבוקשת בשלב הזה. למשל, קודם ראינו במקרה של ריאקט ואנגולר, יותר הווב, שריאקט היא גם יותר אהובה וגם יותר מבוקשת בהרבה, ואנגולר היא גם קשה למפתחים. פה ריאקט נייטיב היא עדיין הרבה יותר מבוקשת, פשוט טיפה פחות אהובה. מבחינת קושי למפתחים, אף אחד מהם עדיין לא מוזכרת שם. אז זה כאילו מגמה שאולי, בוא נגיד, היה מעניין תסתכל עוד שנה, שנתיים, ויכול להיות שיהיה פה מהפך ויכול שלא. שאלה היא מה יעשו בזה. ואני יכול להגיד שבאמת אני שומע שהמון המון אוהבים פלאטר, נהנים מזה חוויית פיתוח, מצד שני אוהבים ריאקט נייטיב, אבל גם אומרים כן, רגע, מגבלות, עניינים, ועושים שם שינויים, אבל שימו לב משהו מעניין לפלאטר, פלאטר בנויה על דארט, שדארט זו שפה שאם תסתכלו על כל המקומות, כמעט לא משתמשים בה.
נכון.
זו שפה, ממש, אם תראו אותה נמוך, 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 וזאת שאלה, האם פה הפוך, האם שפה שפחות משתמשים בה, תרתיע הרבה מלבחור בפלאטר, למרות שאולי הפרמורק הוא מדהים. נכון. שאלה מעניינת להמשך.
ודרך אגב, גם מבחינתכם בצורה אישית, אפילו נניח אם פלאטר יהיה הכי פופולרי בעולם, אבל נורא קל, למשל, לעבור מריאקט נייטיב לריאקט ווב, נותן לכם הרבה יותר גמישות תעסוקתית.
בדיוק.
שזה חשוב לכם, כי הרבה פעמים הגמישות התעסוקתית היא יותר חשובה לנו בתור אינדיבידואלים מהטכנולוגיה הכי
כן, מעליות מה שנקרא תהיה חכם אל תהיה צודק כן. במקרה דומה
אז
בכביש ההורים תמיד אומרים
נכון אז אני דרך אגב אם הייתה שואלת אותי למשל היא הייתה מתכנתת צעירה שרוצה להיכנס לאיזשהו תחום, אומרת לי, מה לבחור כדי ללמוד כשפה ראשונה, React Native או Flutter? הייתי אומר בצורה חד משמעית React Native, כי פשוט אפשר משם להמשיך הלאה. אם היא לא בסיטואציה הזאת פתר זה, תחכי.
אני הייתי אומר לך שאם את הרפתקנית, לכי על פלאטר, ואת רוצה לשים אימור, ואת מרשה לעצמך מה שנקרא להפסיד כסף שנה, שנתיים, או כאלה שאולי זה לא ילך, אבל אם זה יצליח, את כאילו תהיה אחת המובילות שם, וואלה, הרפתקנית, לכי על פלאטר. אם את לא כך הרפתקנית, חכי עם זה קצת.
זה גם עניין של סיטואציית חיים. אם למשל, שבא מישהו שואל אותי, איך אני משתלב בתחום התוכנה? יש הבדל מהותי בתשובה שאני נותן לאדם בן 40, שיש לו כבר ילדים ומשכנתה והכל, לבין מישהו בן 24, שבדיוק סיים את התואר שלו, והוא יכול לעשות מלא דברים.
זה ממש שונה. כאילו, מי אתה, איפה אתה גר, המשפחה, העניינים, זוגיות, לא זוגיות, אתה מתכנס לעשות רילוקיישן. כי שוב, בחול זה שונה, לא דיברנו על זה בכלל. חשוב לזכור, כל מה שדיברנו זה ישראל בעיקר, עם המגמות בעולם, כמובן, כי זה קהילות, אבל
ישראל, דרך אגב, המחיר של הכישלון לבחור בטכנולוגיה הוא הרבה יותר נמוך, כי הצפיפות התעסוקתית היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, יש גם המון ביקוש, וגם אנחנו, למשל, אוקיי, אני צריך לעבור לחברה אחרת, ולא עכשיו לקחת כל המשפחה לעבור מ-whatever ל-whatever, 1,000 קילומטר, אלא במקום לנסוע ליהוד, אני נוסע לרמת גן.
טוב, שאלה אחרונה, של דייל בורליק. נושא נוסף שיכול להיות מעניין הוא שפות בקן. פעם C++ שלטה, ואז הגיע ג'אווה ו-C#. היום יש מגוון מטורף, בנוסף לקודמות, פייתון, ג'אווה-סקריפט, גו, ראסט ועוד. מה צופן העתיד לכל השפות האלה? מי מהם כדאי ללמוד? שזה די מתחבר למה שאמרת, אני חושב.
כן. הרגע. מה צופן העתיד? אם הייתי יודע, אני לא הייתי יושב ומדבר איתך פה, הייתי בדיוק. פשוט משקיע בבורסה.
משקיע את הזמן
משקיע בבורסה בהתאם וגורף מיליארדים, אף אחד לא יודע מה קורה בעתיד. כרגע הייתי לומד JavaScript, מן הסתם, אולי אני נורא משוחד פה כי כתבתי ספר ללימוד JavaScript.
יכול להיות, יכול להיות שאתה משוחד טיפה.
כן, יכול להיות שאני קצת משוחד, אבל שפה מאוד מאוד קלה, שקל להיכנס לה, ויש שם המון ביקוש, כי עם JavaScript אתה יכול לעשות מיליון דברים, גם backend, גם frontend, גם תכנון של CLI לניהול שרתים, הכל, אוקיי? גם webmastering, זאת אומרת, אפילו אם אתה לא לומד זה מאוד מאוד לעומק, אתה יכול לעשות עם זה מלא דברים. אז כאילו, כמובן שאני הייתי אומר, כן, JavaScript, כי זה שפה שהיא כל כך נמצאת בכל מקום, שאתה לא מגביל את עצמך לשום דבר. אחרים אולי יגידו, לא, תתחיל ממש מהבסיס, מ-C למשל, או מ-Assembler, ואז תתקדם הלאה. זה מאוד מאוד תלוי שוב, בך. כי אם אתה רוצה מהר להיכנס לשוק העבודה, אין לך זמן, אתה בן 40, יש לך משכנתה, אתה עובד בתור איזשהו מקצוע שאתה לא רוצה לעבוד בו יותר, אתה רוצה להתקדם להייטק, אז וואלה, אין לך זמן לניסויים, אין לך מרווח טעויות, לך על JavaScript, כי סביר להניח שאתה צריך להשתלב. אם אתה בן 21, אז כמובן הייתי אומר, וואלה, לך תלמד תואר, זה בצורה הכי חד משמעית, אתה לא רוצה, אתה לא מסוגל, אין לך כוח, אין לך זה, תתחיל מהבסיס של הבסיס, מ-C. אחר כך תתקדם הלאה.
כן, תואר עוד שוב, לא, יש אנשים שגם הרבה עושים קורסים, שכמובן זה שונה, לא ניכנס לזה
כן,
עכשיו.
כן, זה סיפור אחר.
תעשה מה שאתה חושב, ותשיג עם זה.
זאת אומרת, לא ספק לימוד של שפת, מה שנקרא שפת ברזלים, היא תורמת מאוד מאוד מאוד, אני ראיתי את זה בבן שלי, שלמד JavaScript בהתחלה, ואחרי זה התחיל ללמוד אסמבלר, ואיך מבחינה תכנותית הוא נהיה הרבה הרבה יותר מעמיק, מצד שני, אין לכולם את הלוקסוס הזה.
כן, חלומו של כל אב, שהבן שלו ילמד JavaScript ואז אסמבלר.
כן, לא, האמת היא שזה נורא, הוא התחיל ללמוד .NET, זה מרד הנאורים שלו. זה היה באמת נורא קשוח.
היה לו פוסטרים של ביל גייטס, כשאתה נכנס לחדר, אתה לא יודע מה לעשות.
לא, הוא היה אומר לי, מה, .NET זה הכי טוב שיש, תראה, יש ויז'ואל סטודיו.
אוקיי, אני חושב שכאן אנחנו נוכל לסיים, אני נגיע עוד מעט לסיכום. המון שאלות, המון מידע. תזכרו שבסוף המטרה שלנו היא לתת לכם פה איזה כלים כמו כל פרק ולפתוח לכם את הראש, איך אתם מבינים את הבעיה, מה הבעיה, מה אתם עושים, איך השוק קיים היום, איך תבדקו מגמות, ובסוף תיקחו את זה אליכם. אין לנו את החוכמה רק אצלנו, בסוף החוכמה היא אצלכם, אנחנו רק עוזרים לכולכם להבין ולפתוח את הראש. איזה דובדבן להוסיף רן לסיום?
כן, זה פרק עם הרבה יותר שאלות מתשובות, כי בסופו של דבר הבטום ליין שלנו זה תראה תלוי. שוב, אני באמת עברתי המון שינוי סטק, בכל זאת אני מבוגח, מה לעשות, ועברתי המון המון שינוי טכנולוגיות בחיים שלי, אני מקווה שהצלחתי להבהיר איך עושים את זה, כי נורא נורא קל לבוא ולומר, כן, מתכנת צריך להשתדרג ולזכור ולהתעדכן, אבל בין לומר את זה לבין לעשות את זה, זה קשה, במיוחד שאתה צריך לבחור את הנקודה המדויקת של אתה עובר טכנולוגיה ואיך לעשות את זה. אני מקווה שהסברנו פה בדיוק איך מזהים, מתי מזהים, ואיך עושים את המעבר, וגם לזכור שגם אם אחרתם במעבר זה לא כזה נורא, כי אף אחד לא מת. מוות זה דבר, מוות זה רק בחיים האמיתיים, לא בטכנולוגיה.
בדיוק. אין פה מוות עכשיו שטכנולוגיה.
כן, יש, לפעמים באמת טכנולוגיה היא מתה, אבל זה באמת אחרי הרבה שנים, למשל פלש באמת אפשר לבוא ולומר כן היא מתה, אבל ג'קברי, שכולם בטוחים שהיא מתה, ומה אתה כותב על ג'קברי?
קשה להתווכח על זה. טוב, אז רן, תודה, רן ברזיק, תודה רבה שבאת גם היום. אני מקווה שהמאזינים ייהנו ושיהיה לך יום נהדר.
תודה גם לכם.
להתראות.
יוני אסי, המנכ״ל ומייסד איטורו, רשת ההשקעות החברתית הגדולה בעולם. איפה משתלבת בינה מלאכותית בהשקעה חברתית?
אנחנו שבנינו בהתחלה את איטורו, ניסינו להבין איך בעצם להראות ללקוחות שלנו מי המשקיעים הכי טובים ברשת שאותם הם צריכים להעתיק. ובהתחלה אמרנו, אוקיי, בוא פשוט נציג אותם עם התוצאות שלהם.
מי הכי גדולה.
מי שעשה את התשואה הכי גדולה. והסתבר שזה היה אסטרטגיה גרועה ביותר. גרועה ביותר. והסיבה לזה זה בגלל שלא התייחסנו לסיכון, זאת אומרת, התייחסנו רק לתשואה, והיו אנשים שעשו מאות או אלפי אחוזים, אבל גם לקחו סיכון מאוד גבוה, ואז התחלנו להסתכל גם על מדד הסיכון, עד לרמה שאמרנו, אי אפשר להעתיק אנשים עם סיכון מעל דירוג מסוים, למה? כי הם מרוויחים המון לטווח קצר, ואחרי זה מפסידים את כל הרווח שלהם. ואז התחלנו להוסיף עוד ועוד פרמטרים, כמו כמה אנשים מעתיקים בן אדם מסוים, מה ההפרש השבועי בין כמה אנשים מעתיקים בן אדם מסוים לכמה העתיקו אותו בשבוע שעבר. התחלנו להוסיף עוד ועוד ועוד פרמטרים, ואז הגענו למסקנה, אוקיי, אנחנו כבר לא מצליחים לסדר את זה בטבלה שבה אנחנו אומרים, הנה מספר 1, הנה מספר 2, הנה מספר 3.
זה כבר הופך להיות בעיה מורכבת מדי.
כי יש פתאום עשרות פרמטרים. ואז התחלנו להשתמש בבינה מלאכותית, רק כדי להציג ללקוחות שלנו, מי המשתמשים שההסתברות שלהם להרוויח מעל 2% תשואה ברבעון הבא היא הגבוהה ביותר. וראינו לאורך זמן שבעצם התוצאות שהבינה המלאכותית מביאה הן מאוד טובות, עד כדי שזה גרם לנו להמציא מוצר חדש, שהמוצר החדש הזה שנקרא Copy Portfolios, זה מוצר שבו אתה יכול להשקיע בעצם אסטרטגיית בינה מלאכותית, שהיא בעצמה בוחרת את המשקיעים הכי טובים ברשת, וכלומר מחליפה אותם, פעם בחודש או פעם ברבעון, מחליפה אותם ככה שאתה לא צריך אפילו לבחור את מי להעתיק, זה הבינה המלאכותית בוחרת בשבילך.
איתורו היא חברה בינלאומית חדשנית שפיתחה רשת חברתית להשקעות פיננסיות ונוגעת בתחומים הכי חמים בשוק. ממטבעות קריפטוגרפיים ועד בינה מלאכותית, ומספקת לעובדיה סביבת עבודה נעימה ומתגמלת במיוחד. מחשבון מסחר על חשבון החברה ועד ימי כיף, ספורט ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים. בקאנד, פרונט-אנד, פול סטאק, בלוקצ'יין, ראשי צוותים, דאטה, דאב-אופס, ניהול מוצר ועוד ועוד. בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של איתורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
כמו שבעצם טכנולוגיות נעלמות, עמית ככה קיבל איזה טלפון והיה חייב להיעלם גם להיום, אז אנחנו נמשיך עכשיו לסיכום, בעצם יחד איתי. והיה פה פרק, אני רוצה להגיד שהתלבטנו מאוד אם לעשות אותו, לא לעשות אותו, איך לדבר, מה להיזהר, כי באמת יש פה נושא מאוד מאוד רגיש, לדבר עכשיו על שפות, מתות, לא מתות, דוחות וכדומה, וכנ"ל פריימורקים ועוד. אבל אמרנו שנדבר על זה, ונעשה שוב את הדיסקליימר שעשינו בהתחלה, ושתבינו שהחוכמה לא אצלנו, ואנחנו פשוט מדברים מניסיון. רן, כמובן, כמו שדיברת, יש לו המון ניסיון, לעמית ולי גם יש סביבות 10-12 שנות ניסיון, שגם עברנו איזה טכנולוגיה 2-3 כזה, ואנחנו דברים נטו מהניסיון שלנו, וקצת אנשים ששאלנו מסביב לפני הפרק כדי לרפד ולאזן את כל המידע. אז אפשר להגיד פה שבפרק נאמרו המון דברים, אבל הטמפלייטים שאפשר להגיד שחוזרים על עצמם, שבעצם צצה איזה פרימורק, קצת פרימורק כלשהו, או קצת שפה מסוימת, היא בעצם סוג של הרובין הוד. פתאום כל מה שהיה לפניה, שהיה איטי יותר תמיד, קשה פתאום אולי לעבור גרסאות, נוצרים חובות טכניים, או בגים, או לא עושה סקיילינג, קצת משהו חדש בדיוק באותה תקופה, להושיע את הבן אדם, אותו דבר שפתאום כולם בוחרים בו מחדש, פתאום הוא מוכיח את עצמו, עובד מדהים, אבל לעתים הוא גם חוטא איזה חטא שהוא אולי עשה משהו שככה קפלד כזה וצמוד לאיזה ארכיטקטורה מסוימת, כמו שדיברנו על רובי למשל, שהיה נראה מדהים, אבל היה מאוד קפלד לרינדור בצד הסרבר, וארכיטקטורה של מונוליט, לפחות בשלב בעבר. ופתאום העולם משתנה קצת, ארכיטקטורות הולכות לכיוון הקליינט סייד, פתאום נהיה מייקרו סרוויסס, וזה צובר תאוצה ופופולריות, ואז פתאום הפתרון שנראה פעם מדהים, כבר לא מדהים, ואז צצות ריאקט, אנגולר, ויו, הם מתחרות אחת עם השנייה, כנ"ל צצים בעולם הדאטאבייסים, אז יש לך פתאום דאטאבייסים רלציונים, שזה נראה הדבר, כולם משתמשים בזה, SQL Server, MySQL, Postgre, כל מיני שמות, פתאום יום אחד צץ מונגו, שמונגו פתאום מדבר איתך על הקונספט של NoSQL, לעבוד עם טבלאות בלי קשרים, ורק עם Key Value, וגם הוא כמובן התפתח, וכל פעם יש משהו חדש שמוריד טיפה את האחר, וזה מתאזן תוך כדי. זה תמיד כנראה יקרה, וככה העולם עובד. זה מין כוח האינרציה, אני חושב, של הטכנולוגיות, הפרמורקים והפלטפורמות. מה שאנחנו צריך לזכור, שאנחנו תמיד צריכים להתעדכן, אם זה אומר לקרוא, אם זה אומר ללכת לכנסים לפעמים, אם זה אומר אולי לכתוב קוד פתוח, או לקרוא מה קורה בקהילה, באישוז, לראות את המגמות, לקרוא אולי סקרים, כמו הסטאק אוברפלו ומקומות אחרים שמפרסמים סקרים, לדבר עם אנשים, לפתוח את הראש, לא להתעלם מהסיטואציה, כדי שאם תהיה מגמה, לפחות תראו אותה ותוכלו להחליט מה לעשות. אני אישית חושב שגם כדאי לדעת לפחות איזה שתי שפות, אולי שתי פרמורקים, כדי להבין רגע את העולם האחר, ותמיד לשמור כזה, לפחות אש קטנה אחד מהם, כדי שמה שנקרא במקרה שהבית נשרף במרכאות, תוכלו רגע לקפוץ החוצה ויהיה לכם איזה מצנח הצלה. כמובן שלפעמים, אתם יודעים, אפשר להרוויח שכר מאוד מאוד גבוה על משהו שהוא לא בהכרח פופולרי, שפשוט הוא נדרש וחסר אותו בהרבה מקומות. אני חושב שנסיים את זה במשפט שהוא הכי חשוב, כי באמת הפרק היה מאוד מאוד גדול והסיכום לא צריך להיות ארוך בשבילכם. עכשיו, אני חושב שכל השפות, פרמורקים, הדברים האלה, הם פשוט מוצרים שצריכים לשרת משתמשים. אותם משתמשים, אלה אנחנו המתכנתים או כל מיני תפקידים אחרים למיניהם. אם אותם חברות שעושות שפות או קהילות גדולות או אנשים שמובילים את זה או פרמורקים, לא יקשיבו לקהילה שלהם ויהיה להם מין או שיגעון גדלות, או שהם יחשבו שרק הם יודעים, והם ילכו 100% לפי החזון, במקום איזה 50% חזון וחדשנות, ו-50% הקשבה לאותה קהילת מתכנתים, מה הם באמת רוצים וצריכים, אני חושב שהגורל שלהם ליפול. ומי שאתם מסתכלים עליו ועובדים איתו עכשיו, שכתב איזה פרמורק, או יש שפה חדשה, ואתם רואים שהאג'נדה שלו היא טיפה כזאת, בעיניי צריך קצת יותר להאמין בו, ולפי הפרק תראו גם מה הרן ועמית חושבים על זה. אז תודה רבה רבה לכם על ההזנה. מאוד 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 נשמח לכל מיני שאלות שלכם, השתתפות או דיונים שיהיו בפייסבוק. אין פה הכוונה היה לפגוע במישהו או להעליב מישהו אם העלבנו. נטו לפתוח פה את הדיון. ונשמח מאוד לשמוע בצורה ככה בריאה וטובה. אז הגענו לסוף התוכנית, ואני רוצה להודות פה לצוות רשת עושים היסטוריה. תודה לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ואביב שם טוב, מנהל המחירות הדגול. תודה גם לעמית, כמובן, שישמע את הפרק כבר בשלב אחר. האזינו לנו באפליקציית רשת עושים היסטוריה, או באפליקציית הפודקאסטים הקרובה לביתכם, והיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה, קהילת מפתחים ומפתחות. אהבתם את הפרק? ספרו לנו. יש לכם עוד שאלות לפרקי המשך? נשמח לשמוע. שמעתם מה שלדעתכם היינו צריכים לעשות אחרת? דברו איתנו ישירות. יש לנו פייסבוק, לינקדאין או כל דרך אחרת שנוכל לכם. בשביל שנוכל ונמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט, קוראים לכם לספר על הפודקאסט לחברים שלכם, לבוס בעבודה, לכל מי שאתם חושבים שירצה לבוא ולפרסם בפודקאסט. ועל הדרך גם לתמוך ולעזור לנו. אז ביי ביי לכולם.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.